עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק.
שלום לכם וערב טוב, אהלן מליניאק.
היי, מה המצב?
בסדר, תקשיב.
אבן נגולה?
עוד לא.
עוד לא.
גם זה אבן מתגלגלת.
אוקיי.
אבל אם זקנה בת 70, כמוך, בגיל שלך.
73.
אבל היא בת 70, וילדה ילד ראשון.
מי?
בהודו, כן. מה זה בשביל חוגג לבשל כזה עוקץ? כמו שראינו אתמול והיום.
תשמע, מי שמנסה להוליד חתונה עם שייך שלא נברא באבו דאבי,
כן.
קטן עליו ללדת בגישים.
עוד נלמד את הדברים האלה באמת בפקולטות לקרימינולוגיה, ואני רוצה להראות לך באמת איך מתנהל פה הכדורגל.
אתה יכול להפתיע אותי משהו?
כן, כן. הנה, הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ דוברות ויחסי ציבור להתאחדות לכדורגל בישראל, מספר 8 לשנת 2022. לא, לא, הוא צריך עזרה. אז ההתאחדות לכדורגל, בלה 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 בלה, היא מחפשת בקיצור, המציע יהיה עם ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות, במתן שירותי דוברות ויחסי ציבור.
כן.
שתיים, למציע ניסיון של 3 שנים בהתמחות במתן שירותי ייעוץ לגופים ציבוריים גדולים במהלך 5 השנים שקדמו למהלך.
יש איזה פאנץ'?
כן, יש לו לפחות 7 עובדים שכירים.
עוד פעם?
אני אקריא עוד פעם.
לא, לא, הבנתי.
באו
עם 5 שנות ניסיון, יש לו 7 עובדים?
רגע, במציע, במציע.
כן, הוא.
בבא במציע.
ברור.
מועסקים לכל הפחות.
לכל הפחות.
7 עובדים שכירים.
אתה מכיר, תראה, כל המכרזים האלה, הרי הם תפורים.
אבל זה גועל.
עכשיו אני מנסה לחשוב, מי זה עם 7 עובדים? יותר מ7.
מישהו כבר זכה, אבל מוציא מכרז עכשיו.
יפה.
אתה הבין? עזוב שהוא צריך להפקיד 30,000 בנקאי, ערבות ו-1,000 שקל על הנערת, וכל הדרק והתינופת מתרכזים במקום אחד.
תשמע, הוא חייב...
אבל זה מכרז תפור, אז למה?
אחרי הסיפור של ביתר,
כן.
הדובר של ההתאחדות חייב להיות 10.
לא, לא.
וגם זה לא יעזור.
יש את שלומי, אתה יודע, שהוא הסתרה והסברה.
אבל הנה, הוא חייב תגבור.
הוא חייב תגבור, אבל 7 עובדים שכירים. 7 עובדים שכירים.
אחד מכין קפה.
הבנתי.
אחד נהג.
אתה מבין, להתאחדות שמוציאה 2 הודעות בשנה. 7 עובדים שכירים. 7. אתה מבין? אלא, תאמין לי איזה גועל, איזה גועל. איך הם מגייסים בחייך? אתה טוב, הם לא מגייסים הרי ספונסרים, זה הכל ציבורי.
עכשיו אני מנסה להבין.
כן.
אתה הרי לא סתם מדבר על זה. אתה פשוט נעלבת.
על מה?
שזה לא אתה.
סליחה, אני לא זה, אני לא מאחר כזה גדול.
הלו.
אם הייתי?
אתה דובר לא רע.
לא, לא, הם רוצים טוב.
למרות, אני אומר לך עכשיו, לא אומרים שבחו של אדם פניו. אתה עיתונאי פח.
נכון.
אבל בפרשה של ביתר, מגיע לך, לך ואולי לעוד אחד או שניים.
אז אולי?
כי התקשורת ספורט, הייתה בחיריה בפרשה של ביתר. פשוט היו שותפים ונתנו כיפת ברזל והגנה לחבורה של מופקרים נגד כל מי שרק ניסה לעצור ולעשות סדר והלכו אימים על המשטרה. ואני אומר לך, בושה וחרפה שאנשים האלה הם עיתונאים.
אז עכשיו אנחנו רק מתחילים. עוד לא נגמר אפילו. רק מתחילים. אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
לא התכוונתי אליך, אופיר.
אני יודע, אריה, אני לא...
רגע, אופיר, חכה רגע על הקו, אני שכחתי קרדיטים. יש פה אנשים שבאמת עובדים. עורך ומפיק, סער פנסטר, אחראי לשידור מ-103, איציק אהרון, ברדיו צפון 104.5, סער בן חמו. העורכים בדיגיטל, עמיתי דואק, מיכל קדוש ומאורטה, אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציה
חמאל. אתה מבין?
שידור ישיר בפיד ספורט. ועכשיו אני רוצה
לשאול... אתה מבין שאנחנו למשל להתאחדות לא יכולים להציג מועמדות. כי יש לנו רק שישה, שמעת כמה הקראת?
ברור.
שיהיה לרון שישה קטרים.
אתה יודע מה, אני ארשום גם את אופיר. אנחנו עובדים באותה קבוצה. אופיר, תסביר לי סוגיה שלא הצלחתי לברר במהלך היום הקדוש.
כן.
הצליחו להביא איזה תורם אלמוני מדרום אפריקה לשני מיליון שקלים, אני מקווה שזה לא נצר, נצר לזה,
נצר לנלסון מנדלה. זה הקטע הכי יציב שיש בכל מה שמסביב
לכספים. למה, אתה מכיר אותו? אתה מכיר את הסאוט האפריקן הזה?
הדמות, הבחור מדרום אפריקה, יהודי, אוהב ירושלים, תרם לכל התרים שניר ברקת התחייב, הכסף היה שם.
לא, אבל מה זה יהודי אוהב ירושלים? מישהו מכיר את השם שלו? אולי הוא ערבי.
אז אני רוצה רק להגיד לכם משהו לגביו. הבן אדם, אין לו מושג מה זה בית"ר ירושלים, הוא תורם.
אז איך הוא אוהב?
לכל מה שניר ברקת מבקש ממנו, עזרה לירושלים. זה יכול להיות למוצא, זה יכול להיות לבית"ר ירושלים.
יפה, שאלה אחת.
תאמין לי שאני לא בטוח שהוא יודע שבית"ר בצהוב ושחור.
על הכיפק. אתה יודע, שאלתי אנשים מה מתמצאים בזה. תרומה לחברה כלכלית, כמו שבית"ר ירושלים הייתה בזמן העוקד של משה חוגג, וממשיכה באמת עם הפרונט שלו. ברק אברמוב, לנקוף שחוגג, היא חברה הזה, אז התרומה הזאת חייבת במס, או שלא ויתרו להם, כי זה ירושלים קדושה.
זה אני לא יודע, אני גם לא יודע איך זה יתכנס, איזה סיטואציה.
תרומה, שאלתי רואה חשבון, תרומה, הנה, הנה הכנסה.
אי אפשר לתרום?
אבל העסק לא רווחי, אבל העסק לא רווחי.
לא לעמותה.
אני לא יודע כמה יורידו להם על דבר כזה, אבל...
לא, אז רק אני רק מודיע לך.
העסק במינוס גדול מאוד.
רגע, תגיד, אתה אומר שהבן אדם הזה תורם לירושלים כבר שנים.
ולא יודעים מי הוא.
ביתר, עזוב, לא יודעים. ביתר, הרי בצרות, כאילו הרגע האחרון היה פה כבר 60 פעם בחודש האחרון. למה הוא חיכה להיום? יכל לפתור את כל הבעיה לפני חודש.
אבל אז אני אגיד לך, אני אגיד לך.
אבל אז לא היה מופע, מה שנקרא.
היה גם סכום יותר גדול של ניר ברקת.
מה היה?
חבר'ה, אני זוכרים שדיברנו אתמול על ניר ברקת קוף, אמרנו, ניר ברקת היה לו את הכסף גם לפני חודש, אבל הוא רצה שיהיה מהלך...
לפריימריז?
לבית"ר ירושלים, שיביאו באמת רוכש משהו. זה הכל, אתה יודע, בסוף הכל הלך פה חוגג, כן בפנים, לא בפנים.
מה זה לא בפנים?
תגיד מה, אתה לא...
עד הרגע הזה...
קודם כל חוגג בפנים ברגע הזה.
זה מה שאני אומר, אני אומר, רון, עד הרגע, אני חושב שניר ברקת באיזשהו מקום, ברגע האחרון, נכנע כי העדיף לעשות מהלך, שאולי הוא לא שלם איתו, אבל קודם כל ביתר בליגת העל.
תגיד, אתה מאמין לכל החרטה הזה?
אגב, אולי הייתה הפגישה הראשונה, לפני שבוע וחצי שבועיים, ניר ברקת ישב 3 שעות עם ברק אברמוב.
תגיד, אתה מדהים אותי, אתה בן אדם חד וחריף, ואתה לא קולט שהיה פה סרט מבוים?
אני לא קולט, אני... תקשיבו.
החל מההתפטרות והמסיבה, והוא חזר בו.
אף אחד גם לא רצה להכחיש את זה, אבל אני חושב, אריה, עם השם הציבורי של חוגג, אם הוא הצליח להוציא עוד קצת כסף עם השם הציבורי הנוכחי, מה היה קורה אם היה לו שם טוב? באמת, אולי בית"ר ירושלים הייתה מכניסה פה זה עוד 10-15 מיליון מתורמים.
תגיד.
אבל זה היה, בוא נגיד, זה היה קל מדי.
תגיד.
אף אחד לא האמין לזה מהרגע הראשון.
שאלה.
גם עכשיו
לא. אתה יודע, בדיוק, אני לא יודע כבר למה להאמין. אתה יודע, בנתב"ג יש לוח טיסות. האם המועד של מחר ב-12 הוא סופי?
מחר ב-4.
ב-4? מה זה חשוב?
כן, סגרו את הכל, אף אחד כבר לא עם הברק אברהם.
16:00 סופי.
כבר ישבו, ברק אברהם משוחח עם אנשי ביתר, מחירי מנועים הוא סוגר, אז בוא נגיד אנחנו כבר בשלב אחר. ביתר ירושלים כבר מבחינת כל הגורמים.
עכשיו תגיד לי רגע, אחד הדברים באמת באוהדי ביתר ירושלים שמונים 5 מיליארד, שהם לא קונים אפילו 500 מנועים. פעם אחת קנו. בתקופתו של חוגג, מה באמת הצפי לעכשיו? ראיתי שלה פמיליה הסירה את האמברגו, איך זה הולך להתבטא בקופות?
שוב, אנחנו יודעים, בואו נגיד ככה, בית"ר ירושלים לא הולכת לבנות קבוצה שתרוץ למעלה, זה צריך להיות איפשהו באמצע, אני מניח 5,000-6,000 מילים יהיו לו.
כן?
מעבר לזה, זה תלוי גם איך תיבנה הקבוצה, איך יהיה הרכש, לפעמים זה גם איך מתחילה העונה, אבל אני מניח שאת 5,000 יהיה לו אנשים שיש בביתר ירושלים בשנים האחרונות, כמעט בכל השנים האחרונות היו 5,000 קבועים עד שהתחילו להחרים, אז אני מניח שזה יהיה לו, ומעבר לזה, שוב, אני לא מצא, אם הייתה קבוצה שרצה באמת עם רכש והכל, יכול להיות שהיה לו, הוא היה יכול לשבור גם סי באנרגיות שיש עכשיו, אבל אני מניח שהוא רול את ה-13, 14, 15 מיליון שקל מכרטיסים ומנויים הוא יעשה.
כמה? הם הודיעו.
כמה עולה? 15 מיליון
מנוי. כמה עולה מנוי?
מנוי יעלה בין 1,000 ל-1,100, ואני מניח שלחברי בטריס, מה שחוגג בזמנו הקים, תהיה איזה עוד איזה שיחה.
הוא מכר לו גם את בטריס, את העסק המצליח.
לא, בטריס שייך לביטר, אבל בטריס, בוא נגיד שבשנתיים האחרונות היו יותר בקשות לביטול מאשר הצטרפות, אבל אולי תחת אברמוב יחיו את זה מחדש.
הבנתי.
בסך הכל, כולם מתעסקים, אברהם, יש פה כל כך הרבה עובדי מועדון, כל כך היו מתוחים, רון, אנשים באמת, אלה ההודעות הכי קשות של אנשים שבאמת מפחדים על הפרנסה שלהם. גם חלקם יודעים שאף אחד לא יודע מה יהיה עדיין. מי אברהם יביא איתו, איזה אנשים, איזה כוורת ייבנה.
תרשה לי לשאול לגבי...
הוא לא מביא איתו למשל את כפיר, כפיר נשאר בבני יהודה עם דמיו.
נכון, תגיד לי, אני רוצה לשאול לגבי...
גם דורון הצידון לא מגיע כרגע.
אני רוצה לשאול לגבי עובד המועדון אלי אוחנה.
הוא לא עובד המועדון. הוא הפסיק ב-31 למאי.
ושילמו הכל.
אני לא יודע אם שילמו הכל, חייבים כסף.
שילמו הרבה,
שילמו 5 שנים. אבל פחות מה שחייבים.
הוא קיבל גם פיצוי מסוים, אני לא זוכר, אחרי 5 שנים כחלק מההסכם, זה מה שאני זוכר.
עד היום לא הבנתי מה הוא עשה שם, אבל בסדר.
מה הוא עשה? החזיק את המערכת שבמשך חוגג לא יקוץ עוד פעם, למרות כל הניסיונות. תגיד לי, אבל אני משוחד לגבי אוחנה, אז תיקח אותי מרצה.
נכון.
אני...
קשה מאוד לתפקד תחת בעלים דומיננטיים, עכשיו קושי גם עם תביד, גם עם... אני חושב לתפקיד יושב-ראש...
לא, קשה לתפקד תחת בעלים...
הוא לא היה יושב-ראש.
שהאמת, הוא היה יושב-ראש.
הוא היה מנכ"ל.
לא, אריה, אני אומר לך...
הוא היה יושב-ראש. רגע, אני רוצה להגיד לך משהו, קשה לתפקד תחת בעלים בכל עסק. לאו דווקא בחדורגל, מנכ״ל שהאמת היא המלצה בלתי מחייבת, ופשוט הוא חייב לשקר פעם בדקה וחצי.
כן, לא, אני חושב שכוחנה כמעט לא יכול היה להתראיין, ולא יכל, קשה מאוד, הבעלים שהוא דומיננטי בלקבוע מי השחקנים, ומי המאמן, זה אומנם אתה יושב ראש, אבל זה לוקח לך כמעט 70% מהסמכויות. באמת, אתה יותר מתעסק בנוער מאשר בבוגרים, כי הבעלים רוצה להיות, לקבל החלטה על כל פעולה.
כן. דבר זה קורה, זה דווקא יש לה הרבה בעלים.
אלי אוחנה, עם מה שהיה, יהיה לו יותר טוב במקומות אחרים מאשר בבית הירושלים.
כן, יותר גרוע מה שקורה שם.
יותר, מה שהוא עבר שם זה מספיק לדרך חיים, 5 שנים.
כן, יש עליו שצריך לדאוג לבריאות.
כן.
למרות שהוא מאוד אוהב את בית הירושלים, ואם אברמוב יקרא לו, אני לא אתפלא אם גם הוא יגיע.
אני לא חושב שאברמוב יקרא לו, ואם אברמוב יקרא לו זה יהיה אותו דבר, כמו שהיה לו קודם, אברמוב גם דומיננטי, עד כמה שאני זוכר בבני יהודה. החלטות שלו,
אז מה עשינו? אני אומר, אנשים מקבלים פה, אנשים כמו אוכל, הם מקבלים החלטות אמוציונליות. אתה יודע, ביתר ירושלים זה חלק מהחיים שלו, אני לא אתפלא אם תהיה קריאה, אז זה יבוא, אבל זה היפותטי כרגע.
תגיד לי אבל דבר אחר, ראיתי את הסגל שקיים כרגע, מה מבחינת חיזוק, כי הזרים שיש שם, אתה יודע, זה באמת, חבש קוראים להם זרים, אתה מבין, אבל הם לא בדיוק שחקני חיזוק, הם אפילו לא חילוש, הם באמת לא קיימים.
קודם כל, לביתר יש עוד 4 זרים להביא, אבל צריך לזכור, הצוות המקצועי מחכה לראות מה יהיה תקציב החיזוק לפני שהם מחליטים, יכול להיות שבסוף כל מה שהם יכולים להביא זה 2-3 שחקנים משמעותיים, הם לא, אם זה אתה לא, רוצים 5-6 שחקנים משמעותיים, זה מה שהקבוצה צריכה, אבל...
מה קורה עם זרגרי?
סגל הלאומית.
מה קורה עם זרגרי?
נחזור על זרגרי, יש הסכם חתום עם מכבי חיפה.
אז הוא הולך.
אם הוא יישאר... אם הוא יבחר, ינקה לשחר אמר לו שהוא יבחר איפה לשחק. אם הוא יבחר לשחק בביתר ירושלים, אז ביתר תוותר על ה... יש לביתר גם סיכום עם תמיר גלאזר ממכבי תל אביב, אז היא תוותר עליו. אם זרגרי חיפה כן תחליט שהוא יהיה בסגל, אם אבו פאני ילך או משהו, והחליטו שיהיה קצה סגל עד ינואר, אז או שיהיה משהו עם מכבי נתניה, אז יבוא תמיר גלאזר. אבל אלה כרגע השמות של ביתר.
השאלה בחינם?
מה, תמיר גלאזר?
לא, אני מדבר על
זרגרי. כן, השאלה בחינם, ולביתר זה טוב, כי הוא גם בשכר חייל פלוס. אז מבחינה כלכלית זה טוב לה. שוב, אני חושב שברק אברמוב יחכה כמה ימים, גם יראה איך מכירת המנויים הולכת. אם אתם שואלים, ביתר בסוף תצרף עוד 3-4 זרים, תצרף עוד איזה 2 ישראלים, וזה יהיה הסגל שלה, זה יהיה סגל הישרדות. אני לא רואה אותה אפילו יכולה...
כמה שהיא מהמכבי חיפה?
על מי?
על זרגן. היא לא שילמה, היא ויתרה על חוב 2 מיליון שקל על ירדן שואה.
היא שילמה, מתי 2 מיליון.
כן, כן, כן.
זה נתנו...
אם היא לא הייתה משלמת, לא הייתה רואה כלום.
לא.
אם היא לא הייתה לוקחת את זה, לא הייתה רואה כלום.
אני מבין, אבל זה 2 מיליון שקל שנתנו בארואנטה.
רון, אתה זוכר כמה הלך חוגג על זרגן לפני שנה, והוא לא מחר.
8 מיליון יורו. קיץ שעבר.
היה לה הרבה כסף.
אני קיבלתי הצעה על הרבה יותר, וסירבתי.
כן.
מה?
אריה, זרגרי הוא כן שחקן מוכשר, הוא
לא יודע. ילד טוב
מקצוען, יכול להיות, יכול להיות שזה יתברר, דווקא הוא מסוג, מבחינת ברמת אישיות, שהוא שחקן שיכול להיות שדווקא ינקלה,
מאחל לו.
יתברר לנו שהוא קנה אותו בזול, אבל אתה יודע.
מאחל לו את הכי טוב, כמה משחקים הוא כבר שיחק?
לא, אני אומר, אני מדבר איתך ברמת האישיות, אם יש.
הלוואי בי יהיה שחקן.
כשאנחנו מסתכלים על שחקן שיש לו סיכוי להתפתח, אז הוא מבחינת הראש, הגישה, המקצוענות, אולי יצא פה שחקן שעוד ינקה ליהנה ממנו, ולא סתם תרומה לבית"ר ירושלים.
בכיף.
כן, אם שר הסגל נשארים אותו דבר, ברמת שוער, בלם, קשר, חלוץ.
כן, איתמר ישראלי וסתיו נחמני ממכבי חיפה, שמתאמנים עם בית"ר, לא חתמו עד עכשיו, עד שיהיה בעלים כמובן.
אבל השוער הראשון לא יהיה ישראלי, השוער הראשון יהיה דלויה,
נכון? לא, יהיה דלויה, יהיה דלויה, כן, התלבטו גם אם להביא אולי שוער זר, אבל החליטו שצריכים שחקנים בתפקידים אחרים, אז יהיה דלויה. ובאמת בכל המשחקים שהוא קיבל הזדמנות הוא היה בסדר גמור ואפילו יותר מזה, והיה איזה תכנון של להתחיל להריץ אותו גם שאיתמר ניצן היה, אבל שוב, שוער צעיר, חסר ניסיון, זה
כל שוער צעיר, כל שוער צעיר מתחיל, כל שוער צעיר מתחיל מתישהו. אני זוכר גם שאיציק התחיל, אז מה היה לו ניסיון? אתה יודע,
בביתר
אין להיות בפועל רמת גן,
הוא השתפשף עלינו.
אריאל הרוש, העונה הכי טובה שלו הייתה, העונה שהוא קיבל הזדמנות ראשונה בביתר, הייתה העונה הכי טובה שלו בקריירה.
כן, גם שוער זה תפקיד שמבשיל לאט, זה לא, אתה צריך כבר בגיל 19, לא כולם זה איקר קסיאס, ובלדס, 18-19 כבר מוכשרים.
אגב, דיברנו רגע על הרכש, אז אנחנו כבר באמצע אוגוסט, גם זרים שמציעים, אתם יודעים, לא כאלה שעושים את ההבדל, גם את
הזרים שמגיעים ביוני, זה לא מה ש...
נכון, על אחת כמה וכמה באוגוסט, אבל שוב, אני מניח שבסופו של דבר יוסי אבוקסיס ייצר תלכיד שישאר בליגת העל. נכון לעכשיו זאת המטרה, אין מטרה אחרת.
כמה השפיע על ההחלטה של אברמוב העובדה שיוסי אבוקסיס כבר בטא?
לא,
אני יכול להגיד לך, אבל
מה זה להשפיע?
יוסי אבוקסיס נפגש איתו כמעט כל יום, אוכל איתו, יוסי אבוקסיס, אתה יודע, באופי שלו יש לו השפעה על אברמוב, הוא שיגע אותו, כן, יהיה ככה, תבוא, תיכנס, אנשים יצטרפו, אנשים ישקיעו, הקהל בהתלהבות, הקהל...
עזוב, עזוב, זה הכל, תמול דיברתי עם אברמוב, הוא יודע שהכל רמאות, הוא יודע שהכל אחיזת עיניים, הוא יודע שהקצו אותו כל הזמן, אפילו עם הילד הזה, איך קוראים לו, נו, אברמוב, הילד הזה, איך קוראים לו, סוף, יוסף מנערים א', אתה יודע
כן,
ש...
הוא עוד לא באשדוד, אנחנו נצטרך לראות, יכול להיות שבטח כן, תציע לו חוזה והוא יישאר.
לא, אז אני אומר, כבר סידרו לו, תדע, עוד לא. מתחת הידיים שלו כבר העבירו אותו לג'קי. תאמין, עזוב, נו, הוא יודע בדיוק עם מי הוא מתעסק. הוא עבר שם לא מעט הקיצות, ועדיין הוא לא בתחילת הדרך. אל תשכח שהוא לא עשה, הוא לא עשה בדיקת נאותות. הוא יודע שהוא בתחילת הדרך. יהיו לו עוד הרבה, 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 הרבה עוקצים, אבל בסדר, זה מה שיש.
תראה, אתה יודע, אנחנו רואים את המילה עוקצים, אברמוב לא פרייר. זאת אומרת, יש גבול למה
שהם
צריכים לשלם. אם נגיע למצב שהרגיש פרייר, אז הוא אולי יזרוק את הקבוצה לפירוק יום אחד, אם הוא יבין שאין איך לצאת מזה.
תקשיב, הוא יודע שכלכלית...
הוא לא יבוא כל שנה להביא חסות מג'פניקה ולהביא כמה מיליונים, והקבוצה לא תהיה שווה יותר מדי. הוא לא יבוא לטדי, יתבזה, הוא יסבול. הוא לא היה צריך את זה.
אופיר,
אני מניח שהוא כן ימצא את האנשים.
סושי, יהיה ב-VIP.
אני לא יודע. אופיר.
אתה לא יודע?
אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אתה יודע, הוא איש עסקים, הוא גלגל מאות מיליונים, ויש לו לא מעט שותפים בעסקים, לא בביתה.
הוא לא התפתה, אבל הוא לא התפתה להביא
כסף. הוא כבר התפתה, הוא כבר עכשיו נחשף ל-40 מיליון הפסד.
נכון, נכון, אבל שימו לב שבתקציב קבוצה, הוא יודע מתי להצ... זה, אני חושב שזה הדבר שכן חשוב שיהיה לבעלים של ביתה, שלא בא כמו חוגג, זורק כספים, ואחרי שנה וחצי, כבר התחילו לחפש איך לחסוך ואיך למצוא פתרונות,
נפגש ביה ינואר.
איזה ינואר? הרבה לפני. לא, זה מתנה שלא תפסיק לפנק.
לפנק.
רגע, רון, היום הסיטקום מסתיים או שאנחנו ממשיכים אותו?
מה קרה לך? בחייך, תכף יתחילו להתגלות את הדברים האמיתיים.
16-0-0, לא סופי.
לא סופי. אופיר, תודה.
תודה לכם.
אורי יוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
מכבי חיפה כבר הבינה מה קרה לה אתמול ב-30 הדקות הראשונות של בהפסד 0-2 למסול, או שעדיין, מה שנקרא, הצוות בחקירה?
מה זה הבינה? תראה, מבחינת המשחק עצמו, המשחק התנהל, חושב שמכבי חיפה הייתה יותר טובה, היא ספגה שני שערים, הכדור חוזר בקרן, שהיא לא הגיבה טוב, אחד מהם גם חצי עצמי. כיף פחות מתואם. בחר אמר שהוא איבד 10 שנים מהחיים, אני מבין אותו, למה אתה יודע, אתה פתאום רואה, אתה מתחיל לעשות את הסריטים בראש, אם אני מקבל את השלישי, איך אני יוצא מזה. אבל ברגע שהיה לי מוחמד נגמר, נכנס במחצית השנייה, אז מה שנקרא, הכל נרגע, ובסופו של דבר המטרה הושגה, והפנים לכוכב האדום.
מה אתה אומר, שנתנו את עלי מוחמד פור?
הוא פתח את העונה בצורה מדהימה, באמת, הוא ערך מוסף, הוא כמו שני שחקנים ברגעים מסוימים, אתה מרגיש שהוא עושה דברים מאוד מאוד יפים. גם, תראה, הם עלו אתמול, גם בחר עלה בהרכב שאין לו שום אפשרות לאלתר. בדרך כלל הוא עולה עם סונגרן, ואז הוא יכול להעביר אותו בין מגן לבלם, ולעבור לארבע, ראית, מחצית שנה עבר לארבע, חצי שנה לא הייתה לו את האפשרות, הוא שיחק עם 3 בלמים פאר אקסלנס, ושני מגנים גם, שהוא לא יכול לשנות להם עמדה. במובן מסוים, אתה יודע, הוא רצה להכניס אנשים לכושר, פחות הלך לו עם חלק מהם, אבל מכבי חיפה שוב, ברגע שתעלה עם ההרכב הכי חזק שלה והכי שנמצא בכושר הכי טוב, מה שראינו במשחקים בפיראוס, במשחק הראשון מול לימסול, אני חושב שהסיכויים מול הכוכב האדום הם בערך 50-50. אתה יודע מה, אולי יתרון קל לכוכב האדום, אבל בגלל שמאחרים את המשחק השני, אבל באמת יש הזדמנות גדולה למכבי חיפה, להפיל לליגת האלופות, שאנחנו יודעים שכל שנה זה נהיה יותר ויותר ויותר קשה, אז אני מאוד מקווה שהם יעשו את זה, אני מאוד מאוד מקווה, וזה חשוב לכדורגל הישראלי.
תשמע, היו יכולים לקבל, נכון שזה קשה, אבל היו יכולים לקבל הגרלה הרבה יותר קשה.
הם קיבלו אותה בסיבוב הראשון, השני, כביכול, הראשון הם עלו אוטומטית השני.
אבל
זה הייתה הגרלה הכי קשה שהם יכלו לקבל אולימפיאקוס.
כן.
עברו אותה, מה, יכלו לקבל קופנהגן, יכלו לקבל קבוצות נוספות, אני מסכים איתך.
ואם הם מקבלים את מונקו, או את...
לא, מונקו אתה לא יכול לקבל, זה, יש מסלולים, יש מסלול האלופות, שזה מכבי חיפה נמצאת בו, ומונקו ואיינדהובן לצורך העניין הם במסלול הלא אלופות. אותם אנחנו לא יכולים לקבל, יכולו לקבל קבוצות אחרות, את שריף טירספול, לא שריף טירספול, את קרבח לצורך העניין, שהיא קבוצה חזקה, אבל אני חושב שכוכב אדום קבוצה מאוד חזקה, ובניגוד לשני הסיבובים הקודמים, רון, שהקבוצות הגיעו בעצם ללא משחק ליגה, הכוכב אדום אומנם שיחקה קבוצות מאוד חלשות, אבל היא שיחקה 4 משחקים בליגה ו2 באירופה, והיא תשחק עוד משחק ליגה עד המשחק מול מכבי חיפה, אז היא הגיעה בכושר מצוין, יש לה שחקנים נהדרים, כולל שחקנים פוטנציאל שיהיו במונדיאל עם נבחרת סרבי, על פחות אחד, איוונצ'יץ', אז לא יהיה פשוט, ותהיה חוויה מדהימה לשחק בסרביה לעיני 40,000 או 50,000 צופים, אבל אתה יודע, אף אחד לא, כדי להגיע לליגת האלופות, צריך לעשות דברים אקסטראורדינר, ואם חיפה רוצה את זה, זה מה שיצטרך לעשות בסרביה, בבלגרד, ואני מאוד מקווה שהיא תצליח לעשות את זה.
אני חושב שיש לה את הקדר לעשות את זה, אבל שוב, כולם צריכים להיות
ריאליים, רון. המכבי חיפה לא פייבוריטים בשום צורה.
אף אחד לא טוען שהיא פייבוריטית.
זהו, אז כדי לעשות את זה יצטרך התעלות, כמו שהיא התעלתה בתקופה בפעם הקודמת שהיא הייתה, שמכבי תל אביב התעלתה, סליחה, בפעם הקודמת שהיא הייתה, שערן זהבי לקח קבוצה על הגב ועבר את באזל, שהיא הייתה קבוצה עדיפה משמעותית. היא תצטרך התעלות של 2-3 שחקנים, אז עלי מוחמד הוא כבר הפך לסוג של מובן מאליו, אבל יצטרכו להצטרף אליו אולי פיירו, אולי במובן מסוים חזיזה או אצילי שאם יחזור לעצמו, יצטרכו התעלות של שחקנים, התעלות באמת מיוחדת, ואני שוב, זה באמת הזדמנות, הגענו לפלי אוף אחרי הרבה זמן, ואני מקווה שקבוצה ישראלית תחזור לליגת האלופות, כזה...
תגיד לי, מבחינת הערכות, מכבי חיפה מבקשת לדחות את המשחק פתיחה נגד... סכנין, זה טוב, זה רע, מבחינת היותך מאמן.
תראה, אני לא הייתי, אני מבין למה הם רוצים כמובן לעשות את זה.
גם אני מבין, תסבירו לי.
אני לא חושב שצריך לדחות את המשחק הזה, אפשר לבוא לקראתם, אם סכנין רוצה, אני לא חושב זה כזה קריטי, מקסימום, אתה יודע, אתה, זה חלק מההכנות שלך, כי גם דעתי, גם הכוכב האדום ישחקו, לא נראה לי שדחו להם משחק, אבל עוד פעם, זה זניח בסוף, בחר את הכל יתכנן לכיוון המשחק הזה, ואם הוא רוצה באמת לא לעלות עם השחקנים כן. שחשובים לו, אז כן. הוא לא יעלה עם השחקנים שחשובים לו, ומקסימום מול סכנין, התוצאה תהיה פחות טובה מה שהוא חושב. אז זה בסדר, בשביל זה בונים סגל רחב.
על הכיף הקורי, המון תודה.
בכיף חברים, ביי ביי.
מוחמד אבו יונס, הבעלים של בני סכנין, אהלן ערב טוב.
אהלן ערב טוב.
הודעת על עזיבת הקבוצה, מה קרה? ראית אתמול את המופע של חוגג, אמרת בוא נעשה גם כזה?
לא, וואלה לא ראיתי, את האמת לא עקבתי שם, כי יש לנו מספיק בעיות משלנו, אז ככה לא היה זמן להסתכל על הבעיות של אחרים.
כן. אבל
תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני הגעתי למצב ש... מה שנקרא, אפסו כוחותיי, אין לי כוחות יותר, ו...
אבל אתם עמותה, אוקיי? והחברים בעמותה שהם לא מועטים, מעטים, לא ייתנו לך לעזוב כל כך מהר.
לא, אני, זה לא משנה, אם ייתנו, לא ייתנו, יבוא מישהו אחר, תשמע, אני לא...
למה לא בא מישהו עד היום?
יבוא, אני מאמין שיבוא אנשים, מה, אני לא... אני רוצה להגיד לך משהו, הכדורגל, מה שקורה, הכדורגל הוא שואב אותך ככה, בלי שתרגיש.
כן.
אם אתה לא שם מעצורים, אתה יכול להגיע למצב שאתה תפסיד הכל, כאילו, אתה תפסיד את הבית, ואתה תפסיד את העסק, ואתה תפסיד את הכל. וחייב שיהיה מעצורים. אני החלטתי שאני היום, אני שם מעצורים, אני לא יכול להגיד יותר. יש לי...
מה אומר השותף שלך דוחי?
דוחי... לא אומר שום דבר. תשמע, הוא גם באותו מצב כמוני, גם הוא במצב לא... גם הוא משקיע מזמנו ומכספו ונותן הכל, אבל תשמע, קשה לנו, מה נגיד לך? קשה לנו.
תשמע, מוחמד, היה לי דוד חכם, הוא כבר לא בחיים, והוא נתן לי יום אחד עצה שאני מודה לאלוהים ששמעתי לו. אסור להחליף בריאות בכסף, כי בסוף אי אפשר להחליף בחזרה. הבריאות לפני הכל. אם אתה מרגיש שזה עולה לך בבריאות, וואלה, תשים את המפתחות ויסלחו לך כולם.
אני אגיד לך את האמת, אני בן אדם שאני אוהב את העבודה שלי, איך שאני משקיע בעסק שלי, אני גם משקיע בזמני בקבוצה. וכל דבר אני לוקח ללב. בכל דבר, ויש הרבה, יש, כל יום אתה מתעצבן מחדש, וכל יום אתה מתחיל את היום בבעיה אחת, ומתיים עם עוד חמש בעיות אחרות. והגעתי למצב שאני לא יכול, יותר לא יכול להמשיך, ויש הרבה מכשולים, יש הרבה אתגרים, יש הרבה בעיות. להיות יושב ראש בני סכנין זה לא כמו בקבוצה אחרת. קשה מאוד, יש הרבה אתגרים בפנינו, יש הרבה מחסומים.
למה לשים את המפתחות, אני מבין. אבל יש שאלה שאני שואל את עצמי, שעד היום לא קיבלתי עליה תשובה. למה אנשים נכנסים לזה?
אני אגיד לך את האמת, אתה שאלת שאלה מעניינת, והרבה שואלים אותי את השאלה הזאת, ואני אענה לך. אתה בהתחלה, אתה בא, אני אגיד לך את האמת, איך אני נכנסתי לזה, אם אתה רוצה לשמוע את זה בחצי דקה?
בטח.
אני בהתחלה לפני 12 שנה, לא כיושב ראש רציתי, אני אמרתי, הקבוצה הייתה בקשיים כמו התקופה של היום, אני באתי, אמרתי, אני מוכן, שעסקים אני מוכן לעזור לקבוצה, זה סמל, זה דגל של המגזר הערבי, אני רוצה לשים כסף, אני רוצה, לא רוצה להיות, אפילו חבר, הנהלה לא רוצה להיות, אני מוכן לתרום ולעזור מבחוץ. ופתאום, אני כאילו, תשמע, אתה לא שמו זה יושב ראש, התפטר אחרי שבוע, שבועיים, והתחילו להסתכל עליי, ואני נשאבתי, אני הרגשתי בעצמי, אני כבר בפנים. וככה זה התחיל, להגיד לך שאני כאילו הלכתי, ואני בחרתי בזה, לא בחרתי בזה. ואמרתי, אני אמרתי מה שאמרתי מקודם, אתה נשאב, ואתה כאילו בלי להרגיש, ועוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה, וזה לא נגמר.
תגיד, רגע, הפרסום הביא לך משהו בעסק?
עסק לא עסק רפואי.
אז מה?
לא הייתי אומר שהביא לי משהו, אבל תשמע, אם אתה רוצה לקחת את זה מול הזמן והכספים וכל העבודה הקשה, אני חושב שזה לא שווה.
כמה עלה לך הסיפור שסכנין עד היום, בכל השנים האלה, אתה כבר 15 שנה בעסק?
האמת, אני לא סופר כסף, ואני לא...
אבל מיליונים?
בוודאי מיליון, מה זה? זה רק בשנה הזאת מעל מיליון, רק בשנה, אתה יודע מה, רק בארבע חודשים האחרונים מעל הסכום הזה שאתה אמר, רק בארבע חודשים, ממרץ עד היום יותר מהסכום הזה. אתה אומר לי מיליון, ברור שזה מיליון, למה זה מוצא ליגת העל, למרות שזה תקציב לא תקציב גדול, 17-18 מיליון שקל. אבל בשבילנו סכנין, אנחנו לא מקבלים, ולא מקבלים. אנחנו, זה כסף גדול.
איך, תגיד, ואיך אתה באמת עם העסקים שלך ודוחי ואחרים בעמותה, וגם עכשיו יש לכם בלגן בלעבור בקרה תקציבית, כי ההוצאות גדולות מההכנסות.
מה אתה משנה? מה אתה משנה אני לך? אז זה אחד הסיבות שאנחנו לא יכולים להמשיך יותר. זה אחד הסיבות שאתה אמרת עכשיו. זה לא הסיבה היחידה, אבל זה אחד הסיבות.
ומה אתה אמרת, כתבת גם בהודעה שלך לגבי עירייה. עוזרים לכם עם המגרש בדוח השיפוצים עניינים כדי לעבור את משרד תמ"ת, אתם עם הקבוצה היחידה שתמיד יש לה בעיות עם התמ"ת, לכל הקבוצות יש בעיה עם אינסטלטור, אבל אצלכם זה תמ"ת.
אז אני אגיד לך את האמת, אנחנו בעירייה אותו דבר, העירייה גם כן לא מצליחה לאשר את האסטדיון ככה, כל האסטדיון עדיין יש יציאה של 2500 מקומות שעדיין סגור. האסטדיון שלנו כולו 7,500, כשאתה סוגר 2,500, זה כמעט שליש מהכמות
הצופים, כן.
כן, אז היום אתה משחק ראשון, אתה רוצה לארח את מכבי חיפה, אז איפה תארח אותם?
אתה יודע, אני מסתכל על זה, על ניר ברקת, באמת כמו קוסם, אתה יודע. כמו אורי גלר וכאלה, ארגן 2 מיליון מאיזה דום אפריקאי שלא יודע איפה זה ביתר.
למה הוא צריך דום אפריקאי? אין לו מי שלו?
לא, אסור לו מי שלו.
אסור לו?
לחבר כנסת אסור.
וואלה.
היה יכול לתת מזמן. אבל אני אומר עוד פעם, אבו יונס, לכם עם כל חברי הכנסת של ברשימות הערביות, אף אחד לא ארגן לכם, לא תורם ולא כלום. איך זה? תסביר לי את העניין הזה. הייתם עד העונה הזאת, הקבוצה הערבית היחידה ששורדת בליגת העל?
אני קודם כל מסכים איתך, אבל אני על כל חברי הכנסת הערבים שומעים אותך עכשיו. אני אין לי תשובה גם. אין לי מה להגיד. אני מקפה שומעים אותך עכשיו.
תגיד, מאזן גנאים הוא בעד או נגד הקבוצה?
מאזן גנאים בעד עצמו. הוא רץ הבחירות שם עכשיו, הוא עוזב את
השנה. הבן אדם היה יושב ראש סכנין, נהיה ראש העירייה, התחיל ללכת נגד הקבוצה.
אבל מאז חלפו 10 שנים בעירייה.
הוא רוצה עכשיו לחזור.
עכשיו הוא רוצה לחזור.
טוב לערבים או לא טוב?
טוב לערבים מאזן.
אני שואל.
אני, את האמת, אני לא יודע.
הוא
אומר, רוצה לחזור. בסדר, שיחזור, זה אפשר. אבל את האמת, אני עכשיו, זה כבר לא. יחזור, לא יחזור, זה כבר לא הנושא. אני צריך להתעסק איתו. דרכי אני סיימתי. יחזור, לא יחזור, יעזרו, לא יעזרו.
כן.
לא יכול לעשות שום.
אז זה סופי, זה כאילו signed, sealed, delivered, אתה יודע, כאילו גמרת, זהו, לא נראה?
לא, 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 זה סופי, זה לא תחזיקו אותי, לא. זה לא תחזיקו אותי.
לא תרגיל המרפסת של זה, של חוגג אתמול?
לא, לא, לא.
תעזרו לנו, ילדים יתומים אנחנו?
לא, לא, לא. אז זה סופי, ואנחנו... ומי שרוצה לעזור, לעזור לקבוצה, לא יעזור לי. אני לא צריך את זה. מי שרוצה פה וזה, שיבוא לעזור לקבוצה, שתרקה.
העיקר בריאות, בריאות.
הכי חשוב בריאות, הכי חשוב בריאות, אבו יונס. שמור על עצמך, תודה.
תודה לכם, תודה, תודה.
שמעון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
הלאה, אני
רב
טוב
חברים. לפני שנעסוק בחיפה, בוא תגיד לי מה קורה בסכנין. בוא תגיד לי מה קורה בחיפה, אחרי שבאמת חזרו וקיבלו שם איזה היופקה. מה ההחלטות הלאה? לעבוד את הסגל, כי באמת ההרכב המשני לא עומד בלחצים שההרכב הראשון עומד בהם.
קודם כל בוא אפשר לחלק את זה לשתיים. קודם כל מכבי חיפה יצא למשחק חוץ הזה עם יתרון של 4-0, שהיה ברור שאין סיכוי שהיא באמת תודח ולא לא תעבור לשלב הפלייאוף ליגת האלופות. נכון שהיה 2-0, אתה יודע, כבר אחרי זה 25 דקות, משהו כזה, אבל עדיין בכל זמן נתון במשחק הזה, הרגשת שמכבי חיפה יכולה בשנייה להפוך את התוצאה, כי באמת היא הגיעה לאין ספור מצבים וקשלה ברגל המסיימת. ברק בחר מבחינתו, אתה יודע, למד שיעור מהמשחק הזה, שכל הנראה, המחליפים שיש לו, הם יכולים להיות מחליפים טובים, אבל הם לא יכולים אולי להיות שחקני הרכב קבועים.
בוא לא נסיק ממשחק אחד, אתה יודע, גם ההיקב
הבכיר יכול לחטוף. לא, ברור שלא מסיקים. ברור, כן. לא צריך להסיק ממשחק אחד, כמו שאתה יודע, פיירו כמעט קטלו אותו כולם אחרי המשחק הראשון שהיה באלוף האלופים נגד באר שבע. אבל עדיין, אתה יודע, שחקנים נכזבו במכבי חיפה, חסרונו של צ'רון צ'רי הורגש בלי הפסקה, ללא ספק מעבר לצד המקצועי, הוא מנהיג של מכבי חיפה, היה מאוד מאוד חסר. במכבי חיפה כבר אם אנחנו מדברים על רכש, אז יש לו מחשבות לא רק מעכשיו, כבר מאחורה. גם בלם מכבי חיפה רוצה לצרף, ונעשים מאמצים לאזרח את אחד הזרים, אולי את עלי מוחמד, אבל מעבר לזה גם קשר עצוי להגיע במקרה שאבו פאני באמת עזוב את הקבוצה, גם אליאל פרץ, גם אלין שמיר, אופציות שיש לברק בכר לחזק את הקבוצה.
תגיד לי עכשיו דבר אחר, מי ימלא את החלל שמותיר אבו יונס, שלפי מה שהוא אומר כאן, נחוש בדעתו לעזוב?
תראה, אני מכיר את אבו יונס, ואני מכיר עוד בעלים בעוד קבוצות שאני מסקר. שאתה יודע, אומרים את זה, כמו שאמרת מקודם, כדי לאיים וכדי להלחיץ.
לא, לא, הוא לא מאיים, הוא עוזב לי, לא מסיבות
חסביות. לא, עם אבו יונס זה נשמע לי יותר מאמיתי הפעם. שהוא באמת החלטי לעזוב, ואני יכול להגיד לך שדיברתי עם אנשים בהנהלת בני סכנין, ויש רק ארבעה כאלה, אז הם מאוד מאוד חוששים מהמהלך הזה, והם מבינים שאבו יונס רציני, הם לא חושבים כרגע על אופציה חלופית, אתה יודע, גם אם הייתנו חוזים על מזן גנאים, אז הוא חבר כנסת, וזה לא משהו אפשרי מבחינתו, אין איזה מישהו כרגע שנראה כאופציה טובה לבוא ולהחליף את אבו יונס, זה חלל גדול, זה חור גדול, אם באמת זה בסופו של דבר, יקרה והוא לא יישאר במועדון הזה, כי הוא באמת אבו יונס מחובר מאוד גם למועדון, גם לאוהדים, גם יש לו לא מעט קשרים, אתה יודע, איש עסקים מאוד מאוד מוכר במגזר שידע להביא גם...
יש להם כבר מישהו, זה עמותה גדולה, חלד דוחי, אתה יודע, עכשיו באמת ייקח עליו יותר אחריות, אבל יש להם מישהו עם כסף שיכול לבוא ולעזור?
לא, אין כלום. אבו יונס מבחינתו יותר מישמח, אתה יודע, הוא אומר, אני 11 שנים במועדון, אם יבוא בן אדם, ניתן רק 5 שנים, מה שאני נתתי, עשיתי את שלי. אומר, אני לא באתי לפה להיות כל החיים. שיבוא בן אדם, ניתן 4-5 שנים טובות, גם הוא ילך, אין בעיה. שיבוא בן אדם, יביא כסף, יביא תורמים, ידאג לקבוצה הזאת, זה מה שהוא רוצה בשורה התחתונה.
שמעון, מה זה יבוא בן אדם? זה כאילו אני, יש לי עסק, תחשוב שלא קבוצת כדורגל, יש לי מיני מרקט, ואני בא לי לצאת. אז אני זורק את המפתחות ואני אומר, יבוא מישהו שיקח, אבל אף אחד לא בא... הבן אדם חתום על חוזים, הבן אדם יש לו התחייבויות, אתה לא יכול בוקר אחד, אם אתה לא מביא קונה, למי אתה מוכר?
בוא נעשה רגע סדר, בוא שחלק את זה לשניים. דבר ראשון, תראי את המעלה בביתה ירושלים, קבוצה מפורקת מבחינה כלכלית, עם רגל וחצי בקבר אחרי שאברהם הוא אמר שהוא לא רוצה לרכוש אותם, אבל היה פה באמת עניין, היה את ניר ברקת, היו אנשים שקמו ונרתמו ועזרו לקבוצה הזו. זה לא שאני עשה מגור של בני סכנין, אבל זו הקבוצה היחידה באמת ששנים מהמגזר באמת מחזיקה מעמד, מייצגת בכבוד, משחקת כדורגל טוב, קבלת אורחים הכי יפה שיש בדוחה. הקבוצה הזאת באמת, גם באמת חברי כנסת ערבים, צריכים לבוא, להרים את הכפפה, גם הם לדאוג לקבוצה הזאת, צריכים לבוא ולדאוג, להביא ספונסרים, להביא תורמים, אי אפשר להפיל הכל על בן אדם אחד, זה כמו קריית שמונה שאיזי שירצתי לבדו, זה קבוצות שלא מביאות את הכסף ממנויים, סכומים כאלה גבוהים, זה קשה להחזיק קבוצות כאלה, בנוסף לכל זה גם המשטרה, אתה יודע, עם האצטדיון, כל שני וחמישי צו סגירה, זה דברים שקשה לקבוצה הזאת לסעוד, אבו יונס כבר התעייף מכל זה. אל תשכחו גם מה היה רק לפני שנה ומשהו, עם באמת האיומים שהוא קיבל, על העסק שהוא פותח, ורימונים, כן. ומה שאתם לא רוצים. זה דברים, זה דבר גורר דבר.
טוב, נחכה להתפתחויות. נחכה להתפתחויות, אל בזמון תודה.
תודה לכם, בידי.
יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
היי, ערב טוב.
בוא נפצח עם באר שבע. מחכה ללוגנו, משחק בנתניה, נכון? זה סופי.
כן, משחק בנתניה, אפילו מסיבת העיתונאים נערכה לפני שעה קלה בנתניה, וכרגע אימון בנתניה, אימון מסכם, ובר שבע גם תישן בנתניה. הכל בנתניה.
זה לא יהיה להם בגלל זה נדודי שינה, אתה יודע. אתה אומר, תשאם
בנתניה. יש בתי מלון טובים, יש בתי מלון. הייתי באחד מהם לפני כמה ימים, וואלה, היה עשר.
יש שם, יש שם, באמת יש.
יש שם מצע, יש שם מצע יותר נרחב מבר שבע.
כן, יש גם ים. אתה יודע.
נכון, נכון.
ושחקנים שם יוצאים, פתאום רואים ים, לא מבינים מה קרה בבוקר.
כן. רק שלוגנו, שנחתה מהפחד, לא תיסע בטעות דרומה, במקום לנסוע צפונה לנתניה.
כמו שאמר המשורר, לא אזיל דמעה. אבל מבחינת הסגל של באר שבע, יש חוסרים, רגישויות, עניינים?
לא, לא, הייתה מחשבה לתת אולי אפילו את חולצת הרכב לרמזי ספורי, שאתה יודע, עדיין לא חזר מהפציעה בכתף, אבל הוא עשה אימונים כל כך טובים ונראה כל כך חד, שאליניב ברדה חשב לתת לו אפילו את חולצת הרכב. קשה לי להאמין שהוא בסוף ילך איתו במשחק ראשון כבר בהרכב, ונראה אותו לדעתי מחצית שנייה. כמו שזה נראה אותו הרכב מהשבוע שעבר, צריך להזכיר, באר שבע ניצחה בלוגנו 2-0, שלושה בלמים, טיבי, אל חמיד, ויטור, לפניהם מריאנו בריירו, אז זה כאילו רביעת אמצע חזקה כזאת, אתה יודע, בלמים וקשר אחורי, דדיה ולופז באגפים, מרטין שיוספי כנראה יפתר, יוספי קבע שם את השער הראשון.
כן.
ובהתקפה, אנסה וחמד, צריך להזכיר שסלמני, הזר מקוסובו, החלוץ, נכנס שם מחליף וכבש את השער השני. קשה לי להאמין לראות שאני יפתח איתו, אני חושב שהוא ימשיך עם המהירות של אנסה והניסיון של חמד. הרכב טוב.
חמד נראה משתלב טוב מאוד. אחרי אותם 10 שנים שהוא נהדר מכאן.
נכון, למרות שאתה יודע, הוא כבש, אתה זוכר, הוא נראה טוב מאוד באלוף האלופים.
כן.
נגד מכבי חיפה, ואני אומר לך שעכשיו, אתה יודע, אל תתפלא גם אם יש מעקב אחריו מהנבחרת, למרות שאני מעריך שבסוף ילכו עם טאי בריבו לקראת אלבניה, לא רואה אותם חוזרים חזרה, אבל בטח שיחפשו גם מחליף, אתה יודע, למנור סולומון, זה לא אותו תפקיד כמובן כמו חמד.
אבל גם וייסמן בספק.
נכון, נכון, אז יצטרכו למצוא פתרונות גם יוסי בניון וגם אלון חזן, אבל בוא, באר שבע מבחינתה, אתה יודע, מאוכזבת מאוד מהקטע שהמשחק לא בטרנר. אני חושב ש, אתה יודע, בהתחלה היום בבוקר הייתה תחושה שכן יש התגייסות של האוהדים, ואולי יגיעו המונים לנתניה, ודיברו איתי כבר בבוקר על 6,000 כרטיסים שנמכרו, אבל אני מזהה כבר בשעות האחרונות שלא מעט אוהדים, יש להם את הזכות כמובן להחזיר את הכרטיס, כי לא קל, צריך לומר, לעשות את הדרך מבר שבע לנתניה, בטח לא ביום חמישי בערב, לא פשוט, אני מעריך שאם הוא 5,000 בסוף בנתניה זה יהיה מכובד, אבל אם זה היה בבר שבע זו הייתה חגיגה, ללא ספק, אתה יודע, אתה בא למשחק הזה, וצריך להזכיר, הפלי אוף, מבחינת בר שבע אמור להיות הרבה יותר קל מאשר מכבי תל אביב למשל, שצריך לשחק נגד ניס,
בוא נדבר על מכבי לקראת סלוניקי מחר, בטח כולם, גם באר שבע ראתה וגם מכבי תל אביב את לימסול עם שני שערי לא בזק, אבל 30 דקות 2-0 עלול היה להיגמר בטראומה, כי היו להם עוד הזדמנויות גם לחיפה, אבל גם להם לקפריסאים. אני מבין שזה יופיע בדיבורים המלאים
בתפריט, כן, בתפריט של איביץ' שזה יופיע, זה בטוח. תראה, עוד פחות מחצי שעה מסיבת העיתונאים שם, אני מניח שהיא תהיה מסיבת עיתונאים מעניינת, כי
במקרה של מכבי, אגב, מספיק שהם שער אחד עולים ליתרון סלוניקי, הרי סלוניקי, וזה כבר מתחיל להיות מבוא למותחן.
בוודאי, בוודאי. שמע, אני הייתי שם לפני 3 שנים באצטדיון הזה, אני חושב שאמרתי את זה כבר כאן, יצא לי לראות שם משחק של אריס נגד איילי מסול מכפריסין, משחק אגב שהסתיים ב-0-0, אבל האצטדיון הוא ביתי, והיום ראיתי לא מעט אוהדים של מכבי תל אביב שטסו, הולכת להיות להם חוויה, כי זה באמת מהאצטדיונים הכי ביתיים שיש ביוון ולדתי באירופה, קצת יותר מ-20,000 איש מסביב למגרש, שירים, שרים כל המשחק, אבל אני חושב שקופמן, מכבי תל אביב, יש לה שחקנים מנוסים, יש ניר ביטון, יש סבורית, יש ייני, יש ג'רלדס, יש שחקנים שצריכים לעמוד, בטח בדקות האלה שתיארת כרגע, דקות הפתיחה, לעבור את הרבע של 20 דקות האלה, לנסות למשוך את זה אולי עד שאירן זהבי ייכנס, כי ראינו שאירן מרים את הרמה של כולם, קשה לי לראות אותו פותח מחר, זה היה יכול להיות נהדר מבחינת איביץ' אם אירן היה כבר מוכן לפתוח מחר, הוא יכול לשחק, כן, אני לא מעריך אבל שיתנו לו לפתוח, אני מעריך שפה יהיה אולי שינוי אחד, כשזוויד זאדה יחליף את חוזז על הקו השמאלי, וגם הוא ישחק עם שלושה בלמים, כנראה שהמאמנים מאוד אוהבים.
השאלה היא מה יהיה עם ערן בנבחרת, שוב, כאשר אין לך את וייסמן ואת סולומון למשחק מול אלבניה, השאלה אם ערן יהיה כשיר ל-90 דקות, שם יצטרכו אותו 90 דקות.
אני מאמין שכן. הזה. אם חז וחלילה לא תהיה החמרה במצב שלו, למה לא? בוודאי, הוא אמור להיות מוכן בטח לליגה כאן, שעוד אותו מתחילה, שעוד הרבה זמן למשחק הנבחרת.
הליגה זה צעצוע, אנחנו מדברים על המשחק ש...
כן, משחק נגד אלבניה. כן, אני חושב שאם רן, אתה יודע, ישחק פה מתחילת המשחק, אין שום סיבה שהוא לא יהיה בהרכב של אלון חזן, ורן רוצה מאוד, אתה יודע, להמשיך ולהרשית, ולהמשיך ולהיות, אתה יודע, לעוד אולי... דורות ארוכים, הסקורר מספר אחד של נבחרת ישראל, ערן אני בטוח ישחק, אבל קודם כל יש לו את המשימה מחר, מכבי תל אביב באמת עם היתרון הזה של ה-2-0, אני חושב שבאיזשהו מקום קצת מקים קצת על חטא, עם קצת ריכוז, בטח במחצית השנייה אפשר היה לגמור אפילו ב-3,
אבל
אפילו 4.
להם היה הזדמנות נכון. בדקה 90 לעשות את זה באמת סרט של ג'יימס בונד.
נכון, האמת שהיה להם הזדמנות, אם ראית אתמול את המשחק של מכבי חיפה נגד אפולון עם הסול, אפולון היה גם מצב כזה ממש בסוף, שיכול היה להיות 3-0 בקלות, ואז היה איזה 10 דקות מותחן למכבי חיפה. כן, אתה צודק, אני חושב שאריס יריבה קשה, עדיין אפשר לסגור את הסיפור, אבל כמו שאמרתי, אני מעריך שמכבי תל אביב עם דן גלזר בקישור, שהיה טוב מאוד, וקניקובסקי שנכנס קצת לקושי, אני חושב שאירן משפיע, עוד פעם אירן, גם כשהוא לא על הדשא, הוא משפיע על הקבוצה, ונראה לי שמכבי תל אביב...
אני לא מכיר את זה, זה אריה יגיד לך, הוא מאמן, משחקן שזה, אתה יודע, כל ההשפעות המנטליות, שאתה לא על הדשא, ההשפעה יורדת ב-97% לתפיסתי.
יורדת, אבל לפעמים קיימת. זה נותן לשחקנים תחושה וביטחון, תשמע.
שהוא לא למגרש?
לא, כשהוא
על הספסל, גם שהוא מתאמן איתם יחד.
התחלת עלמים בקרמה, אריה?
לא בקרמה, אבל אם אתה פיגור 2-0, ויש לך על הספסל בן אדם עם ניסיון...
לא, שלא משחק, אני מתקבל.
שלא משחק, על הספסל.
כן.
בוודאי שזה... קבוצה בשנייה יכולה להיכנס לפאניקה. וכזה אחד, לא פחות חשוב ממאמן.
אוקיי. קופמן,
אתה יודע איזה ביטחון יש לי כשאני יודע שאתה מראיין אותי? עולה לי כל הביטחון.
זה לא טוב. עוד אני לא צפוי. על הכיף, הכתוך
מהרמון. אתה רגוע היום, יאללה.
ביי, ביי. על וייסברג, וואלה, אהלה, נערב טוב.
אהלה, נערב טוב.
קודם כל, הודעתה של מכבי תל אביב, נמכרו כל 10,000 המנויים, שזה סיפור יפה.
כן, האמת, צריך לתת פה, באופן טבעי, מילה טובה, למחלקת השיווק של מכבי תל אביב, אבל גם, אבל אתה יודע מה, אנחנו אוהבים לדבר על אוהדים, אוהדי מכבי תל אביב, אני חושב, הכי נאמנים שיש באירופה, ביורוליג, זה לא, אתה יודע, ב-2004, 2005 זה לא היה חוכמה. ואחרי השנים שהמועדון הזה עובר, שנים לא טובות, ולהישגים קלושים, מצליחים שנה אחרי שנה למכור את המנויים, והשנה עוד היה איזשהו ספק לגבי זה, כי ההתרסקות באמת הייתה גדולה אחרי כל ההתרסקויות שהיו לפניה, מצליחים לעשות את זה,
וכל
הכבוד להם.
תשמע, אם אתה מדבר על מחלקת השיווק, על כדורסל, תכף מדבר, אז אני רוצה להגיד לך שהיה משחק שנבחרת ישראל נגד אובום. וזה פשוט זעק לשמיים שבאצטדיון של 11,000 איש, היו שם בערך 3,000, בחופשה של ילדים, עוטף עזה, נגמרה המלחמה, תביא חטיבות, תביא חיילים, תביא ילדים, בתי ספר לכדורסל. מה זה? 8,000 מושבים פנויים. אני אומר לך, זה שיווק על הפנים.
וזה מתחבר לשאלה אם נבחרת ישראל צריכה לשחק רק בתל אביב. אני יכול לקבל את זה שאת המשחקים הרשמיים מקיימים בדרייבין, זה אולם טוב, אולם ביתי מאוד, וכמעט תמיד ממלאים אותו, אבל בטח משחקי ידידות, לפחות בתור ניסוי, כדי גם לחבר יותר קהלים לנבחרת ולמשחק, אין שום בעיה לעשות את זה בערים אחרות. אני לא מדבר על ירושלים, שזה גם 11,000, אם אתה גם ככה מביא 3,500, אז לך לחיפה, לך
לבאר
שבע, חולון זה אזור חיוב תל אביב, אני אפילו לא מחשיב. יש כל כך הרבה מקומות, כל כך הרבה דברים שאפשר לנסות ולשנות, חבל שלא עשו את זה.
מסכים.
בלי להשוות, אבל כן כדאי לציין את מה שקרה אתמול באתונה. משחק אימון של נבחרת יוון, משחק אימון ראשון, עניין יסחת את הוקום פה, הגרסאות סותרות, המחמירות ביותר מדברות על 15,000 צופים שהיו באוהקה, שזה באמת לא בסדר, שלא הצליחו למלא בכל ה-18,000, קצת שונה מה-3,000 שלנו.
אם תביא אותו לתל אביב עם נבחרת יוון,
אז הם עלו.
נגד... נגד ביתר ארגזים, אתה
נגד
גם...
מכללת אובון, נגד... לא הולכת רחוק.
נכון, אתה מלא אותו.
נכון, בגלל זה גם דיברו שבמהלך מוקדמות קביע העולם, אם נבחרת ישראל הייתה מקבלת את סלובניה בחלון הקרוב של אוגוסט, ואז לוקדון שיצא מגיע, היו משחקים ביד אליהו. מכיוון שלא כך,
אבל...
אז המשחק יישאר בדרייבים.
אתה יודע שיש כוכבית גם, כי את יאניס לא תביא לפה, בוא נגיד למשחק נגד אובון, אבל דני אבדיה, שבאמת עשה קמפיין יחסי ציבור מוצדקים, כן, לעצמו, הייתה לאנשים סוף סוף הזדמנות לראות אותו, והוא גם שיחק מצוין. אם זה לא מביא, זה פשוט שיווק גרוע, אין מילה אחרת.
נכון, אתה יודע מה, לא חייבים למלא ב-11,000. אם היו מביאים 7,000, לא היינו אומרים מילה.
נכון.
כי 7,000 זה כבר יותר מכל אולם אחר חוץ מהארנה, אתה אומר אוקיי, זה כבר הצדיק את עצמו. נכון. 3,500 יש בכל משחק, בדרייבין.
בוא נדבר על כדורסל. דרך אגב, איך מהו הסטוני של ירושלים?
כן, אז הפועל ירושלים, אתם מכירים את הפרק בסיינפלד, שמורד קוסטנזה אמר, עם כל אינסטינקט שלי תמיד הוביל אותי לטעויות, אז אני אלך ההפך. אני אעשה את כל ההפך, זה חייב להיות נכון. אז הפועל ירושלים הולכת הקיץ הזה נגד כל האינסטינקטים, זה הסגל מאוד אפור. תמיד היו, עזוב, הצליחו, לא הצליחו, תמיד היו איזה שניים, שלושה שמות, שלפחות בסטנדרטים של הפועל ירושלים, של ליגת האלופות או היורוקאפ, לפני כן היו שמות גדולים. ג'יימס פלדין אמר, אסור למה אחרים, לא נתחיל בנאגרופים.
אנטוני בנט!
זה בכלל, אני אומר זה.
בעצם הוא ה-2.50
הזה. וזה לא הצליח.
טון מייקר.
מייקר?
כן, זה גם היה.
אני חושב שהוא לא זוכר אפילו שהוא היה פה.
בגובה הזה, לך תדע.
מה אתה אומר על האסטוני?
האסטוני שחקן.
זה עוד תימן, שחקן טוב. כולם שם שחקנים טובים. אף אחד, זה כולם מאוד, הייתי אומר, אפורים. יכול להיות שבעוד חצי שנה אנחנו נשחק על עצמנו, שאמרנו למשל על קדין טרינגטון, שהוא אפור, הוא אפילו עליו איינדול. אבל כל השחקנים האלה הם שחקנים שאולי זה באמת מה שעומד מאחורי החתומות שלהם, מה שג'יקית עושה עוד, שחקנים אגרסיביים, שחקנים רעבים, שחקנים שעוד רוצים להוכיח את עצמם ושידברו עליהם כשחקני יורוליג בעתיד, לא בעבר.
מה שיהיה בסוף, תראה, מה שיהיה בסוף אנחנו נראה בסוף, אבל אני מסתכל על הפלוסים, וזה שלדוברת ולגילד לוי יהיה יותר קל לקבל את הדקות שלהם, והמאמן נראה לי מאמן קבוצתי, זה לא איזה מאמן של פיק אנד רול, ולכן הרבה יותר קל לו מאשר עם שחקנים כמו בסואן, אתה יודע, לעשות קבוצה שמשחקת כמו קבוצה.
לגבי דוברת אין לי ספק, אני אפילו הייתי אומר שחסר לי איזה גארד בקו האחורי של הפועל ירושלים מבחינת העומק, אבל אתה רואה שיש שם שני גארדים, סטיבי סמית ו... וואי, אני בבלאקאוט. סטיבי סמית והסקורר שהגיע קרינגטון, ורנדוף שישחק בעיקר בעמדה 3, ונון דוברת. זאת אומרת שאם רנדוף יקבל נגיד 10 דקות בעמדה 2, לא יותר מזה, זאת אומרת שיש 70 דקות לשלושה שחקנים, זה מבטיח לנועם דוברת 20 דקות פלוס, וזה טוב, זה אנחנו אוהבים לראות, אנחנו שכל הזמן מתלוננים שלא נותנים הזדמנויות לישראלים צעירים, נועם דוברת יקבל את הצ'אנס שלו.
נכון.
לגבי גלעד מבי, הלוואי, אני קצת יותר סקפטי.
כן.
ונראה מה יקבל.
בואו נראה מה הוא יעשה באמת.
כן, שיקבל, שיכנס בהדרגה.
קודם כל.
אנחנו זוכרים, אבל אנחנו זוכרים במקרים רבים בעבר, ששחקנים ישראלים צעירים, בעיקר גבוהים, קיבלו את ההזדמנות שלהם בסוף, המאמן שהיה לו רומץ לתת להם הזדמנות, היה דווקא מאמן זר. השם הראשון שקופץ לי ככה באינסטינקט זה ליאור אליהו במכבי תל אביב, שבעונה הראשונה שלו קיבל את הצ'אנס מנבן סחר, אז יכול להיות שזה טוב לגלעד לוי שג'יקי שהוא המאמן.
תגיד לי דבר אחד, היום הייתה ישיבה שבאיגוד הכדורסל לגבי ההצעה, מה שנקרא, שאסור קיים עליה מסע ומתן של המקולת של רומק, ידוע מה הוחלט שם, הולכים, הולכים לבית הדין, מקבלים את ההצעה, דוחים את ההצעה, מה קורה שם?
אני לא, הרי שלא הותקנתי מאז הישיבה, אבל זה המבוא כבר למאבק על העונה הבאה, גם בעונה הבאה עכשיו מדברים שתהיה עולה אחת, יורד תחת, נו, בקיצור, מסדרים לנו עוד פרנסה לשנה קדימה, וזה יפה. אבל אני מבין ככה משיחות שאני מקיים שדווקא עניין השידורים עומד להיפטר
חבל, אני מצטער שזה נפטר, אני כל כך רציתי לראות את המפיקים עם מצלמה אחת וכאלה וגובים 20 שקלים, חבל לי, חבל לי שזה באמת איזה...
מה? לא עבדה תקוותנו.
לא, לא, אני אומר, אני רוצה שזה יקרה, אני רוצה שבאמת הם יתחילו גם, הם כל כך מצליחים בניהול כדורסל, שיצליחו גם בטלוויזיה.
שמע, בעניין של האיגוד והמנהלת, צריך פעם אחת ולתמיד, לך לבית משפט אזרחי, ולגמור עם הסיפור הזה. לא אכפת לך.
ואתה יודע מה, אני כבר מדמיין את הסיטואציה, שיושב ראש המנהלת עומד במקליצה לבית המשפט, ומאחוריו כל הדירקטורים עם השיחות.
ברור, ברור. אתה יודע, זה כמו בזה, בקאסה דה פפר, קאסה דה פפר, בבית הנייר. הם כל כך מוכשרים, באמת. על הכיף הקרא לי, תודה.
תודה.
תודה, חברים, ביי ביי.
נבחרת הנערות בכדורסל, הסידה 61-71 לפינלנד, בשלב ההצלבה של אליפות אירופה לדרג א', פתחנו כרגיל טוב, זה לא כל כך הלך, ועכשיו אנחנו ננסה לשרוד בדרג הבכיר ביבשת דרך משחקי הדירוג, נאחל להם בהצלחה. עכשיו מיכל קדוש עם דיווחי התנועה, לאחר מכן פרסומות ונשוב. חזרנו, עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
טוב, בוא נדבר קודם כל על הסופר קאפ האירופי בין פרנקפורט לריאל מדריד. העדיפות היא לריאל.
אין ספק, היום ב-10 באלשינקי, ריאל גם לא רק קבוצה הרבה יותר טובה בפרנקפורט, מגיע בהרכב מלא, פרנקפורט לפליפה קוסטיץ' הולך לחתום ביובנטוס וקיבל מהקבוצה שחרור בשביל לנסוע לטורינו ולסגור עניינים. מאמן של פרנקפורט אמר את זה שאנחנו מגיעים לפה, זה פרס על מה שעשינו בשנה שעברה, אבל... בסד אחד סופרקאפ זה, אתה יודע, אלוף האלופים, זה לא תואר באמת חשוב ומשמעותי. מצד שני, איך אמר קרים בנזמה אתמול במסיבת תונאים, בשביל ריאל מדריד, משחק שהוא גמר, היא לא יכולה להפסיד, בטח לא לפרנקפורט, וזה תואר. בסופו של דבר הזכרו שסופרים, אז סופרים גם את הסופרקאפ הספרדי ואת הסופרקאפ האירופי וכל מיני דברים כאלה. ריאל אמורה להוסיף את התואר הזה היום באצטדיון האולימפי באלסינקי. יהיה משחק שבעצם פותח את העונה האירופית, עזוב את המוקדמות, תואר ראשון, וויפה נותנת לו, מנסה לתת לו חשיבות, בוא נגיד, יותר גדולה ממה שיש לו באמת, ועדיין, מחזיקת אלופת אירופה נגד מחזיקת הליגה האירופית, זה מעניין לא משנה מהקבוצות, בוודאי שריאל מדריד שם.
בוא נדבר על המשחקים שהיו אתמול, אתה יודע, אם אני לא רואה פה, סמט קרבח, ממשיכה דווקא לפרנצ'וורו ההונגרית בראש.
קרבח הפתעה, אולי כבר לא הפתעה, כי זה לא פעם ראשונה או שנייה שהיא עוברת קבוצה שעל הנייר טובה ממנה, הזרים משקיעים הרבה כסף, וכסף בסוף מביא תוצאות. אולי משחק הכי מעניין, אנחנו כבר הפסקנו להתעניין ב-PSV, כי פתאום אין שחקן ישראלי, אז זה, אבל בכל זאת, PSV נגד מונאקו, אחרי הערכה, 3-2 ל-PSV, 4-3 בסיכום, דרמה גדולה, לוק דה יונג מפקיע בדקה 109 את השער ששווה פלייאוף, והרי אם זהבי או ישראלי אחרי המשחק ב-PSV, היינו מדברים על זה, זה מראה כמה... אתה יודע, זה נכון אגב לכל העולם, עולמנו צר לפי
מה זה אומר על מונקו, אבל PSV באמת עם בניסטלרוי והכל,
זה הגרלה מאוד מאוד אכזרית, יש קבוצות, אחת הייתה צריכה לעבור, כן, זה כשאתה מסתכל על משחקים אחרים, אז שתי קבוצות האלה היו צריכות להיות בסיבוב הבא, אבל מה לעשות שהגרלה זה הגרלה, PSV לא הייתה מדורגת וקיבלה את מונקו והצליחה לעבור אותה.
איך אתה רואה באמת, ראית את הכוכב האדום, איך אתה רואה באמת הסדרת פה
ניצחו? אני חושב שהכוכב האדום שיהיה לה נייר, וגם בגלל שמערכת את השני, כביכול קבוצה יותר טובה ממכבי חיפה, אבל אני חושב שמכבי חיפה כרגע בכושר יותר טוב. עזוב את המשחק אתמול, חיפה הגיע כשהיא ביתרון 4-0, מותר ביתרון כזה ובתוצאה כזאת לעלות עם הרכב כזה או אחר ולהפסיד 2-0, היא עשתה את שלה. אני חושב שמכבי חיפה יש סיכוי, בוא נגיד לפחות 50-50, ואולי אפילו מכבי חיפה, לא רוצה להגיד פייבוריטית, אבל אתה יודע מה, 51% למכבי חיפה.
באמת?
כן, אני חושב ששוב, הכוכב האדום היא קבוצה טובה. העניין שהגומלין בבית ואצלה, ואנחנו היום בלי שערי חוץ, הסיכויים להערכות ופנדלים גדלים, וכשזה יהיה במרקנה כביכול, זה אולי יהיה קצת בעייתי מבחינת מכבי חיפה, אבל כן, אני לגמרי חושב שמכבי חיפה ביכולת הנוכחית שלו, ושוב, אני לא מסתכל על המשחק אתמול, אני מסתכל על המשחק בשבוע שעבר, המשחק נגד אולימפיאקוס, על שרי ואחרים, מכבי חיפה יכולה להיות הקבוצה הישראלית הראשונה שמגיעה לבתים בצ'מפיונס אחרי 8 שנים, אני לגמרי חושב כך.
עוזי, תודה בשלב זה, נשתמע. תודה. עכשיו אנחנו עם אחמד אבולם, יושב ראש של אום אל-פחם. אהלן אבולם, ערב טוב.
קופמן.
יש עוד פעם בלגן, אני רואה. עכשיו
קופמן
שוקל את עתידו. אתם בנתק כבר? עוד לא התחיל כבר, אתם בנתק?
לא, שוב, הקבוצה היא יותר גדולה מכל מאמן כזה או אחר. הקבוצה היא יותר גדולה מכל שחקן כזה או אחר. אם המאמן, הוא צריך לשבת עם המנהל מקצועי בשעה 9. אם המאמן יחליט שהוא רוצה להתפטר, אני הראשון שאחר לו בהצלחה. ועד רבה יהיה מחר,
נראה לי שהחלטת כבר שיש פה מאמן חדש, כמו שאתה אומר.
אני לא החלטתי, אני לא אוהב משחקי אגו, אני לא אוהב שאנשים מטפסים על העץ ואני צריך להביא להם סולמות ושירדו משם. מי שמטפס על העץ גבוה הוא לבד צריך לרדת מהעץ שהוא טיפס עליו. לא חסר מאמנים בארץ, אם מישהו מפחד מגודל המעמד, אם מישהו מפחד מהמטרה שאני הצבתי העונה הזאת לקבוצה, עליו לקום וללך.
אבל את זה הוא ידע גם כשהוא הגיע.
שמע, זה לא כבר לא סוד, לא סוד, ששמעון וילדד לא משדרים על אותו גל, הם לא נמצאים באותו גל. שמעון נמצא בכיוון וילדד נמצא בכיוון אחר. נדמה לי שילדד התבלבל קצת, לא הבין ששמעון זה הסמכות המקצועית בקבוצה, שמעון זה ראש הפירמידה המקצועית, שמעון זכותו לבוא למאמן ולבקר אותו, שמעון זכותו לבוא ולבקר את התוכן אפילו של האימון, ולבוא לבקר את השיטה של המשחק, וזכותו לדרוש את דברים.
זה לא הבעיה, אני לא מבין מאיפה אתם עוד מוצאים מאמנים. ניר ברקוביץ' אימן שבוע, מי פותר עוד, הנה זה עכשיו הולך, עוד העונה לא התחילה. אתה בטח זוכר את כל הרשימה, אני אפילו לא זוכר את כולם.
כן, מה זאת אומרת?
מי מוכן ללכת למקום כזה שאתה לא התחיל העונה, אתה כבר בבית?
יש לי רשימה של 10 מאמנים, זה לא הבעיה.
אבל אתה, ברגע שמינית אותו התחרטת, עכשיו תגיד לי, בשביל מה אתה צריך מנהל מקצועי, אם אתה קובע הכל?
אני לא קובע שום דבר, אני היום...
אין דבר בלעדיך. שימו לא יכול להביא בובה לאימון, בובה, מהבית, בלי שתאשר.
נכון, אני צריך בסופו של יום לאשר כספית את המהלכים, אני צריך לעמוד ביעד הכספי שהצבנו בהתחלת העונה. אתמול ביקשו ממני עוד שחקן, עוד שחקן בכיר, השארתי להם להביא עוד שחקן, רק שלשום, ביקשו ממני שחקן, והשארתי להם להביא עוד שחקן. עוד פעם, הקבוצה יותר גדולה, יותר גדולה מכל מאמן כזה או אחר, ומכל שחקן כזה או אחר, זה לא עוד קבוצה, יש לחצים בקבוצה, יכול להיות שילדד, אני לא יודע, לא אמן קבוצה שמביאה לגביע טוטו 1760 אוהד, יכול להיות ששם רעד לו משהו, אבל זה הסיטואציה, הוא צריך לשבת הלילה עם שמעון, או שהוא מתיישר בקו המקצועי ששמעון הטיב, או שהוא צריך לקום ללכת.
אתה חושב שבאמת אתם קבוצה שמועמדת לעליית ליגה? אני מסתכל על הליגה הלאומית, מכבי פתח תקווה נשארת בליגה הלאומית, היא כרגע מועמדת הבחירה לעלות, איפה אתה ממקם אתכם על פי יחסי הכוחות?
אני את האמת לא מפחד להגיד, אני ממקם את עצמי מעל מכבי פתח תקווה, ואני מבין את הכוחות שיש לקבוצה הזאת, מבין, רואה את הסגל שיש, אני הייתי בכל משחקי האמון, הייתי במשחקי גביע טוטו, הם קבוצה מדקה 30 נגד אחי נצרת עם 3,000 צופים בעשרה שחקנים, והיא מוציאה משם תוצאת תיקו 1-1 ומגיעה ל-4-5 מצבי הפקעה ב-10 שחקנים. זה קבוצה שהולכת להתמודד חזק לעליית ליגה, ועוד פעם קופמן, הם יצטרכו, הצוות המקצועי יצרף עוד שחקן אחד או שניים, יש, אני אשים את היד עמוק לכיס ואני אתן למנות להביא עוד תחקן כזה או אחר.
כן. מה עם האצטדיון שמחכים לפתוח אותו כבר 3.5 שנים? הוא על האוקר
היום עדיין? היום היה ביקור משטרה, מחר יום חמישי ביקור התמ"ת, היום האצטדיון קיבל כמעט לא ב-100% אישור של המשטרה, צריך לטפל עוד קצת בחניות בחוץ, להביא את זה ל-500 חנייה, כבר הקבלן קיבל אישור לעשות את זה.
עד נובמבר הכל יהיה בסדר?
אנחנו כבר מתאמנים באסטדיון, הריהוט כולו נמצא בתוך האסטדיון, זה אסטדיון מושלם לאירוח קבוצות,
הוא היה מושלם, אני זוכר אותו.
הם באילות וברמת השרון ובלוד ובאשדוד ליגת העל ובנוף הגליל.
אבל לכם יש את זה כבר שנים ולא טיפלו בזה, שנים. מה זה שנים?
שנים לא טיפלו בזה, זה פרויקט, קופמן, כולם צריכים להבין, כולם מדברים על זה, זה פרויקט שהתחיל בשיבוץ של 2 מיליון שקל, השיבוץ הזה הגיע ל-23, ועכשיו היום השיבוץ הזה עולה 25 מיליון, לא קל למגזר, לא קל לעיריות במגזר לגייס 25 מיליון ממפעל הפיס וגורמים אחרים בשביל לשבץ
אצטדיון כזה. אתה קבלן, איך הייתה סטייה של, אני יודע מה, 2000%? מה קרה שם?
אני אגיד לך, הם חשבו בהתחלה לעשות שיבוץ קטן, שהיה ביקור של המנהלת, זה עלה, אחרי הביקור השני של המנהלת, זה עוד פעם עלה, אחרי הביקור של המשטרה, זה עוד פעם עלה, ואז היו חייבים לפתוח מכרז מחדש, היה תקרה מסוימת לראש העיר לאשר, ואז היה צריך אישור של היועץ המשפטי,
כן.
שאישר הגדלת המכרז, ופתחו מכרז חדש, והיום האצטדיון הזה, השיפוץ שלו עולה 25 מיליון שקל, ועוד חדש, אני אגיד לך, ואגיד לקהל שלנו, שיום ראשון העירייה גם קיבלה ממשרד הספורט עוד 10 מיליון שקל לעוד פנטזיות באצטדיון, הם רוצים לעשות עוד גגות, רוצים לעשות עוד מצלמות נסתרות, ואנחנו נשמח. אני אמרתי בבוקר לראש העיר, ואני אמרתי לכולם, כולנו צריכים לזכור מה הייתה נפולי ומה הפכה להיות נפולי אחרי שהביאו את מארדונה. אנחנו רוצים לעשות אום אל-פחם, זה הסיטואציה שאנחנו חיים בה, אנחנו רוצים לעבור שלב, להביא את המגזר השני אלינו, אנחנו צריכים לפתח הרבה עסקים מסביב, קבוצת הכדורגל צריכה להביא משקיעים לתוך העיר.
על הכיף הקבולם, תצליחו.
בהצלחה.
תודה.
אנחנו עכשיו עם הפציעה של מנור סולומון, דוקטור גיא מאוז, אורתופד, מומחה לרפואת ספורט, שלום לך, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב רון.
אני לא יודע אם ראית באמת צילומים, אתה יודע, CT או MRI של הפציעה, אבל ממה שאתה קורא ושומע, אולי גם בקהילייה הרפואית, באיזה דרגת חומרה אתה מעריך את הפציעה הזו?
תראה, אני ממה שהספקתי להתעדכן, הבנתי שמתכננים להחזיר אותו למגרש תוך 6 שבועות, אז אני מניח שזה פציעה בדרגת חומרה יחסית קלה, ולכן בעצם זה מתאפשר.
מה, צריך לתפור את המניסקוס או לחתוך? זה כאילו מהז'רגון של ספורטאים מכירים.
אז החזרה המהירה למגרש יכולה להתבצע רק אם הוא יחליטו לנתח, וכשיחליטו לנתח יורידו חלק קטן מהמניסקוס. אם תופרים מניסקוס, אנחנו מדברים על זמן החלמה ארוך,
כן.
לפעמים כמה חודשים.
געגועי לדוקטור ניסים, עם הזריקה, עם הזריקה.
אתה יודע, הייתה לו זריקה כמו בקבוק טמפו.
מעמיד מתים.
היית רואה את הזריקה, שלושה בוריסים וגרישות היו מחזיקים אותך, והשאר מה שנקרא, עזוב, זה כבר היית מתעלף לפני הדקירה.
אלה דברים שיכולים לעבוד לטווח קצר, אבל לא להחזיק שחקן במשך עונה. כן.
מבחינת, זאת אומרת, אתה אומר שישה שבועות לדשא, ואז הוא יכול לחזור, זאת אומרת, או כמה זמן אתה מעריך,
מהחזרה לדשא. בוא נניח, כן, אין לי את הפרטים המדויקים, כמובן, בוא נניח שיש איזשהו קרע קטן, יש קרעים קטנים שיכולים להתחיל לעשות איזושהי תוכנית חזרה לשגרה ספורטיבית שהיא לא ניתוחית. צריך לעשות את זה בזהירות ולבדוק איתו שהוא מרגיש טוב עם כל צעד של התקדמות. אם זה באמת מחזיק והוא מרגיש טוב, אז מתקדמים איתו משבוע לשבוע, ואז תוך שישה שבועות הוא יכול לחזור. אם היו מחליטים לנתח, היו מחליטים לנתח כמה שיותר מהר כדי להתחיל את התהליך השיקומי כמה שיותר מהר ולהחזיר אותו. אבל אז אנחנו מדברים רק על חיתוך של המניסקוס ולא תפירה, כמו שאמרתי.
ברור. דוקטור גיא מאוז, המון תודה לך.
אין בעיה, ערב טוב.
גם לך. אנחנו עכשיו עם משה בן ידידיה, צ'אפי, אוהד בית"ר ירושלים. אהלן צ'אפי.
אהלן, ערב טוב.
קודם כל מברוק, יש לך קבוצה בליגת על, אבל...
תודה רבה, מברוק.
כן, מה אתה צופה באמת בתקציב שאינו גבוה, ואני לא מדבר על העונה הבאה, העונה הבאה זה הישרדות, כי באמת הרבה כסף הולך לתשלום חובות, אבל אתה רואה...
אני מאמין ש... יש צוות טוב עם המבוקסיס וכאלה, אני מאמין שהצוות הזה יצליח להזיז קצת דברים בקבוצה, יהיה לנו קבוצה טובה, אני מקווה, אנחנו מקווים, אנחנו אף פעם לא היינו, תמיד היינו מעניינים, או שנהיה למעלה, או שנהיה למטה. אליפויות בטח לא ניקח עכשיו. אבל בסדר, ניקח שיש קבוצה. אתמול דיברנו באיזה ליגה אנחנו נשחק, היום אנחנו מתווכחים פה על איזה פלי אוף אנחנו נהיה.
יש עוד שאלה.
זה כבר טוב. כן, אתה יש לך הרבה שאלות.
הלו, הוא אוהד משקיע.
אז אוב, כמה אוהדים יש לביתר?
הרבה.
מאות אלפים.
זה פיקציה. תגיד.
כן, זה פיקציה. תשמע, יש לנו הרבה... אני יודע, אני מסכים איתך בהחלט.
ואני אומר לך בתור בן אדם שקנה מנוי, שזה כנראה מנוי אחד יותר מ-98% מהאוהדים שלכם.
אני יודע.
כמה מנויים?
אנחנו הפסדנו בזמן, בתקופות האחרונות, בשנים האחרונות, הפסדנו הרבה אוהדים. אנחנו הפסדנו דור אחד של אוהדים, דילגנו על דור. היה לנו הרבה בעיות, היה הרבה בעיות עם הקהל, היה הרבה בעיות... עם בעלים שהלכו ובאו, היה בעיות עם אלימות, היה לנו הרבה בעיות, ואנחנו דילגנו על דור. תשמע, אתה יודע שביתר ירושלים, מבחינת צ'רלטון, זה הנכס הכי חזק שיש בליגה הישראלית.
אומרים.
מה זה אומרים? הם גם משלמים, הם לא משלמים סתם, אתה יודע, אף אחד פה לא משלם סתם.
כן, אתה יודע, אתה יודע כל אחד מהמנויים את מי הוא עד?
מהמנויים?
אתה אומר שמנויים קונים, שקונים מנויים לצ'רלטון.
אנשים קונים פר משחק, ובגלל זה קונים את ביתר ירושלים, יותר מכל קבוצה אחרת.
הבנתי. עכשיו תגיד.
אבל מה, המנויים האלה כבר לא באים למשחקים, זה כבר לא הקבוצה של המדינה.
אז זה גול עצמי?
זה גול עצמי, יש לנו גם בעיה עם השעות, בגלל שיש לנו, כאילו במרכאות, אנחנו קבוצה דתית, אז אנחנו לא משחקים בשבתות. אנחנו משחקים ב9 בערב ביום ראשון, או ב9 בערב ביום שני.
אתה לא יכול להביא ילדים למשחקים כאלה, כי אנחנו יוצאים, הרוב אוהדי ביתר הם לא מירושלים, ועד שאתה חוזר בחזרה, זה 1-2 בלילה, ואף אחד לא חושב על זה, ואף אחד לא מדבר על זה, ופה הפסדת קהל, אתה מפסיד קהל.
תגיד,
ילדים לא יכולים לבוא למשחקים, הילדים האלה לא הגיעו למשחקים.
מה האלטרנטיבה? מה האלטרנטיבה? לשחק כן בשבת?
האלטרנטיבה? לשחק פעם בחודש בשבת אחרי צהריים, לשחק מדי פעם בשעה 6 בערב.
אבל הקבוצה לא רוצה.
לא לשחק ב-9 בערב, כל משחק.
9 בערב זה אילוץ של הטלוויזיה.
לא,
מה זה אילוץ של הטלוויזיה? בגלל הרייטינג. למה יש קבוצות שמשחקות ב-6 בערב? יש משחקים ב-6. אנחנו הפעם לא משחקים
ב-6. כן, אבל אם אתם מצד אחד בא אתמול, איך קוראים לו, חוגג במסגרת העקיצות ואומר, הזכיין טלוויזיה זה חשוב לו, אז כן, הוא משלם על זה כסף, אבל הוא רוצה את זה בזמן שלו. זה עולה הרבה כסף.
אני לא אמרתי שלא, אבל זו הבעיה שיש לנו. נכון. אין קהל, בגלל זה אין קהל.
עכשיו תגיד לי.
אם תחשוב על זה לעומק, באמת, תראה שבגלל זה אין קהל, אנחנו דילגו פה על דור, ילדים לא יכולים לבוא. הורים לא יכולים להביא את הילדים שלהם למשחקים.
השורה התחתונה, תשמע, היו שלוש בעיות בהעברת הבעלות. אחד זה היה המשטרה, העירייה והמנויים. האם, ואחד המרכיבים ברכישה של אברמוב, זה היה ציפייה, לא יודע לכמה, 7, 8, 9, 10,000, מה אתה אומר? כמה בסוף?
אני מאמין שאחרי התקופה הזאת שעברנו, המתח, אם תהיה קבוצה או לא תהיה קבוצה, אני מאמין שהוא נעמוד בציפיות שלו.
כמה?
אני מאמין שאנשים יקנו מין, כן, אני מאמין, אני רואה גם, אני שומע אנשים
כמה?
אני מאמין שנגיע ל-8-10,000 מינויים, אני מאמין שנגיע.
מתי בפעם האחרונה קנו 10,000 מינויים?
לפני שנתיים היו 9,000 מינויים.
יפה.
אתה מאמין שעכשיו באמת יקנו 9,000 מינויים? כי אגב...
כן, אני אומר לך, אני מקבל טלפונים מאנשים שאף פעם לא קנו מינויים, ורוצים מטטל אליי חבר, הוא אומר לי, תשמע, אם תגיד את השם שלי ברדיו... אלי אמרם, אני אקנה 5 מינויים.
בסדר, שיקנה קודם כל 4 ל-50 נריב.
אז אמרתי, לא, הוא יקנה עכשיו 5, בגלל שאמרתי את השם שלו.
ואנחנו כמו אידיוטים יושבים פה, מדברים על... מביאים פה שמות חופשיים, שקל עוד לא ראינו.
אנחנו לוחות מודעות.
אתה גם אחד מקונה המינויים, אתה רוצה לראות שקלים.
אבל תגיד לי, אתה יודע, אני מסתכל באמת על המחיר שמציעים, על הסכום שמציעים, שמציגים. במקרה התקציבית 13 מיליון שקל הכנסה מכרטיסים, מנויים, קבוצות חוץ. אם לא עומדים בזה, אז זה מכניס את...
ההכנסה הזאת תהיה, רון, ההכנסה הזאת תהיה. גם כשלא בוחרים מנויים אצלנו, בוחרים כרטיסים, אנשים מגיעים.
שנה שעברה, בעונה שעברה היה בחוב 78 מיליון.
תראה, אם תהיה קבוצה טובה, יקנו מנויים ונמלא את זה ונסגור את ה-13 מיליון. אם תהיה לא קבוצה, תהיה קבוצה לא טובה, נלך למעלה לידה, יבוא כל הקהל לעודד את הקבוצה, ויהיה בסדר.
עכשיו תגיד לי, אתה הרי יודע מה הסיבה שבעלים של ביתר עוזבים. איך פותרים את הבעיה הזאת? זה שחוגג הלך, אז אברמוב ייקחו אותו על הכתפיים חודשיים.
לא ייקחו אותו גם על הכתפיים ברגע שהוא חותם. ההפגנות יגיעו אליו אחרי שני הפסדים.
איך פותרים את הבעיה הזאת?
איך פותרים את הבעיה הזאת? שמע, אנחנו קהל אחר קצת, שונה מכל הקהלים האחרים. אנחנו דווקא דומים לקהל של הפועל. אצלנו יש כל הזמן לחץ, כל הזמן... תראה, העונה עוד לא התחילה. וכולנו עייפים כבר. אנחנו עייפים מהמתח ומהמלחמות שעברנו. העונה עוד לא התחילה אפילו. עוד לא שיחקנו משחק אחד, אני עייף מביתר. אני בטוח שגם המאמן והספסלים עייפים
לא,
כבר.
ועוד לא ראית משחק אחד.
עוד לא התחלנו
אחד.
אפילו.
אתה ביום...
זה קהל אחר, זה קהל שונה, זה קהל שדורש, זה קהל שלוחץ. וזהו, אני מאמין שיהיה בסדר עם הקהל הזה.
אני מקווה בשביל אברמוב שהוא...
זה הקהל הכי טוב, זה הקהל הכי טוב שיש, הקהל הכי טוב.
אני לא יודע, אני לא יודע.
זה סיסמאות, אין לזה כיסוי.
קהל טוב זה מכבי חיפה, אתה יודע, שמגיעה לטדי עם 7,000, 8,000...
לא, זה לא רק המספר.
לא, אז אני אומר...
זה קודם כל קהל שתומך בקבוצה, ומי שמגיע...
אני יודע שמכבי חיפה עכשיו נהייתה הקבוצה של המדינה.
אני לא משווה אף אחד למכבי חיפה.
וכולם אוהבים אותה, וכולם מחבקים אותה.
לא, לא, זה לא נכון.
ואתה מחבק אותה, רון.
צ'אפי, זה לא נכון.
והכל בסדר, ויוני הללי, ודברי, הכל בסדר, אין בעיה. מכבי חיפה זה הקבוצה, אנחנו גם היינו פעם כאלה.
לא, אבל מכבי חיפה, ב-10 שנים שלה... גם... תקשיב, ב-10 שנים הגרועות שלה, שלא היה לה תואר ולא עניינים.
גם את ינקלה שחר זרקו גרשו.
גם שהם היו באמת גרוגים, ועונה אחת אפילו לא עשו פלייאוף עליון,
נכון.
אתה הבין, עדיין היה להם, אתה יודע מה, 15,000 צופים בכל משחק.
סיפורי סבתא, מה שאתה מספר עכשיו, זה לא נכון.
מה לא נכון?
לא עובדתי, מה זה לא? עד שהגיע אצטדיון סמי עופר,
סליחה?
לא היה להם
בקריית אליעזר.
לא היו מגיעים אנשים, לא היו מגיעים 15,000.
אז היו מגיעים 11,
כי לא היה 15,000.
מה שנכנס.
היו מביאים בקריית אליעזר בהצלחות שלהם, היו מביאים 15,000,
14,000.
לא היה נכנס שם 14,000.
אבל היום אנחנו שוכחים הכל, כי היום הם כאלה מצליחים, אז הכל בסדר, אין בעיה.
אבל תקשיב, אבל צ'אפי, עם מספרים, אתה יודע, מספרים אי אפשר, אתה יודע, מספרים אתה יכול לטעות באלף.
אתה לא יכול להכין 30,000 באצטדיון של 10.
כן, אין מה לעשות. אבל גם לביתר יש איצטדיון יותר גדול מחיפה, אז מה?
תגיד,
ממלאים אותו?
אברמוב כבר בדק את דרכי המילוט מטדי?
לא, אני ראיתי שזה יסם עובד איתם.
לא צריך
לדרכי מילוט,
ואתם מקצינים כל דבר. יהיה בסדר, אני מאמין שאם יהיה קצת הצלחה, יהיה בסדר, אני מאמין שיהיה בסדר. טוב. אני חושב שיוסי הוא מאמן שנהל פה עונה מצוינת, ויהיה לנו אותו טוב. אני מאמין מאוד בזה.
טוב, כמה זמן אתה נותן לו בהינתן ההיסטוריה הקצרה של בעלי הקבוצה האחרונים, אם אני לוקח את גיא דמק, תביב, לברק. גיא דמק, תביב חוגג, עכשיו אברמוב הוא ערבי, אתה מאמין שהוא יסחוב שם יותר מעונה או שתיים?
אני מקווה שכן, אני לא יודע להגיד לך כמה זמן. אם הוא יצליח הוא יישאר, אם הוא לא יצליח אני מאמין שהוא לא ירצה להישאר גם, ושגם לא ירצו שהוא יישאר.
זהו, לא ירצו, זה הבעיה.
נראה איך הוא יהיה, בסדר.
תראה לכיפה, מקווה שיבוא את הבחינה. צ'אפי, המון תודה.
הוא יעבור, הוא עבר את הבחינה, הוא בסדר, הוא הציל אותנו עכשיו. הוא הציל אותנו, אני אומר לך.
לא, מי שהציל אתכם זה התורם עלום השם ממשפחת מנדלה, שלא מספרים את שמו.
זה עובד לך מהשני מיליון שקל האלה, בחייך.
איזה שני מיליון?
כן, שטויות, זה השני מיליון האלה, זה כסף קטן.
צ'אפי, מי שהציל אתכם זה החברים שלנו מהתקשורת, שעשו פה קמפיין שאלוהים ישמור.
כן.
איזה קמפיין הם עשו? עשו קמפיין הפוך.
מה זה הפוך?
לא נכון
מה
שאתה אומר.
עשו קמפיין למכבי פתח תקווה שתישאר.
מה?
תשאל את החברים שלך שמשדרים אצלכם גם.
לא שמעתי, לא שמעתי מילה מאבי לוזון. מילה.
אבי לוזון אפילו לא התראיין.
יש לו אנשים שדיברו בשמם, מה זאת אומרת?
מי דיבר בשמם? די,
לכאורה.
בוא נע, אתם חייבים לקבל טיפול שם, אוהדי ביתר, באמת.
אנחנו לא חייבים לקבל טיפול, אנשים רצו שהם יישארו, שהם יעלו ליגה.
אני אומר לך עוד פעם, אתם חייבים לקבל טיפול. אתה יודע, באמת, כי זה בדברים שלא היו. אתה יודע, גם גדולי המחמירים, אתה יודע, גדולי המחמירים.
אני אשלח לך בטלפון את חבר שלך שכתב דברים על זה שהוא, שמכבי פתח תקווה צריכה להישאר בליגת העל וביתר צריכה לרדת.
תקשיב, למה?
למה?
אני רוצה להגיד לך, גם
למה? אני לא יודע למה, תשאל אותו.
למה? בגלל שהוא אוהב את אבי לוזון או בגלל שביתר?
לא, בגלל שהוא לא אוהב אותי אולי.
יכול להיות, אבל יש לו הרבה סיבות. תראה איך אתם מנועלים.
אין לו הרבה סיבות, הוא חבר שלי.
אני לא יודע מי זה. טוב,
נעזוב את זה, אבל צ'אפי, אף אחד לא תמך, פשוט הדרך בא זה, אתה יודע, אתה שוטר...
בושה וחרפה.
אתה שוטר לשעבר, וגם פקוד של נורבר, אתה הרי יודע איפה זה ייגמר.
נו.
אתה הבין?
נו, ולמה המשטרה הייתה צריכה להתערב בכל הסיפור הזה?
אז אני אומר לך עוד פעם.
כי יש לחוגג נושים.
ואיזה נושים? ואיזה נושים?
יש לי שאלה עכשיו, אם ביתר ירושלים הייתה יורדת ליגה ומתפרקת עכשיו, ונעלמת, אז מה המשטרה? הם רצו 10 מיליון, קיבלו 5 מיליון. אז מה היו מקבלים? לא היו מקבלים כלום, היה יותר טוב.
אתה יודע מה שרים? אתה יודע מה שרים עכשיו ביחבל, יחה ויעלום? אוי ואבוי לו לשובב, אה? יחבל, יחה ויעלום בעקבותיו. בוא נחיה ונראה, שנהיה בין.
תראה, לכאורה הם פירקו ממשלה, הם יכולים לפרק קבוצה
של הכל, מה זה פירקו מדינה? צ'אפי, תודה.
זה לא בעיה. ביי ביי.
בריאות.
אנחנו יוצאים להפסקה פרסומות, אוטוטו ביי. חזרנו. שחייה עכשיו, מיקי חליקה, יושב ראש איגוד השחייה, על המיקי, ערב טוב.
ערב מקסים.
אליפות אירופה בשחייה, מתחילה מחר, בבריכה האולימפית של רומא. באותה בריכה גם היו המשחקים האולימפיים ברומא 60, אתה זוכר אריה?
בוודאי.
רוכבי האופניים שלנו פשוט טעו בדרך.
עוד אולימפיאדה שנבחרת הכדורסל לא הצליחה להגיע אליה.
בכל מקרה, בנבחרת שלנו 17 שחייני בריכה, 5 שחייני מים פתוחים. אני מזכיר לך אריה שיש לנו שחיין מים פתוחים שהגיע למקום רביעי באולימפיאדה והחמיץ מדליה.
נכון.
מיקי, למה אנחנו מצפים?
יש גם 10 בנות שיהיו בשחייה האומנותית.
כן, נכון. כן. תגיד, מיקי, אגב, מתי יהיה לנו מה שנקרא דייבר צולל מתי תהיה בישראל בריכה עם מקפצה של 10 מטרים וחמישה, ב-3 מטרים? בונים את זה, אתה חושב, באמת עד 2100?
זו שאלה מצוינת. בעבר דובר שווינגה תהיה בריכה שתיתן מענה גם על הנושא של קפיצות למים. כרגע וינגה יכולה לתת מענה רק על הפלטפורמה של 3 מטר. אני חושב שעד שלא יתנו עוד בריכה...
בוא נתחיל עם 1 עם 3, אתה יודע.
הלו, גילוי נאות. למה מעניין אותך הבריכה הזאת?
מה זאת אומרת?
כי אתה אלוף העולם בקפיצה לעומק.
בנר. בנר, בנר אני אלוף.
זה מה שחסר לך, בריכה בקפיצה.
אתה יודע מה, אני לא יודע, אתה זוכר, מיקי צעיר, הוא לא זוכר, אבל אתה בטח זוכר, בקנטרי, בצומת גלילות, שהיה קנטרי.
נכון.
היה שם מגדל קפיצות
לעשרה. שתי מקפצות.
10 מטר, 5 מטר, ו-3 מטר סביבו.
נדמה לי גם בבריכת גלית, אני לא בטוח אם אני...
לא, גלית לא היה 10 בטח. אתה מבין, אז אנחנו זוכרים, מה שנקרא זקני העם זוכרים.
אולי נעבור לאיזה מקצועות ש...
שיש.
מיקי, בוא נדבר על... בדיוק על מה שיש, לא על מה שאין.
בדיוק. אז האמת שיש לנו 17 שחקנים שמחר קופצים למים, וזה נבחרת שהיא מאוד מגוונת, משחקנים צעירים שהיו לפני חודש באליפות אירופה לנוער, ועד שחקנים שהיו לפני חודשיים באליפות העולם, ויש פה שילוב באמת מעניין, נאמר את זה ככה, כי חלקם יצטרכו לשתף פעולה גם בשליחים, וכבר מחר יש 6 שחקנים בעצם שאמורים להיכנס למעגל התחרויות, מדריה, אנסטסיה ואביב ברזילאי, וקריס פיצ'וגין שהיה בחצי גמר אליפות עולם, זו תחרות שהיא מאוד מאוד ארוכה, אגב היא לוקחת בשחייה במונחים של שחייה 7 ימים, היא מאוד מאוד אינטנסיבית.
למה?
כי בסופו של יום, אחרי כל יום תחרות, אתה צריך לזכור שאם הצלחת זה נהדר, ואם פחות אז אתה צריך לשים את הכל מאחורה ולהתרכז ביום של מחר.
אבל למה אנחנו מפילים באמת על אנסטיה?
אנסטסיה.
לא, אבל הם קוראים אנסטיה או נסי, אנסי, אתם מקצרים את שמה. כן? ובכל מקרה, למה מפילים עליה שה-200 מטרים מעורב, ואולי חזה וגב, אלה המסכים הטובים שלה, למה מפילים עליה יותר, אתה יודע, כמו שאתה אומר, לבוא מוכנה פיזית, מנטלית, לכמות גדולה כל כך שמסכים, אולי משפיע עליה.
חד משמעית זה משפיע עליה. אבל הצוות המקצועי רואה בהתמודדות הזאת של מולטי אבנט, כלומר כמה מסכים בו זמנית, באותו יום, באותה הצגה, כמשהו שאמור להכין אותה לרגע האמת במשחקים האולימפיים, ולכן מטילים עליה את ההתמודדות הזאת, ואת הניסיון לדעת לעשות אירוע מעולה, ולאחר חצי שעה עוד הפעם לקפוץ לאירוע ולהיות עוד יותר טובה. זה לא פשוט, לא הרבה שחיינים יכולים לעשות את זה, המיומנים כן עושים את זה טוב, היא עשתה את זה אגב גם בעבר בליגה של ה-ISL בצורה מדהימה, ולכן באליפות אירופה, בשונה מאליפות עולם, אנחנו מאמינים שהיא תדע להתמודד עם זה וגם לנצל את האירוע הזה.
כן, היא מגיעה כאלופת אירופה ב-200 מעורב אישי, באליפות עולם היא סיימה חמישית, מה הציפיות שלכם, אנשי המקצוע, מהאליפות הזו?
תראה, אני חושב שמאוד ברור שגם אנסטסיה יודעת שהיא צריכה לשפר תוצאה. עכשיו, במקרה שלה לשפר תוצאה, זה כמובן לשחזר ככל הנראה את המדליה במדליית הזהב. אבל קודם כל, המטרה העיקרית שלה זה לעשות צי ישראלי באירוע האמיתי של אליפות אירופה. מה זה יביא, איך זה יביא, אני חושב שזה משהו שהוא די ברור, שזה צריך להיות בתוך האזור הזה של המדליות, אם זה יביא זהב זה יהיה נהדר, אבל כל הרעיון הוא שאנסטסיה תדע לשפר ולהתקרב לאזור של 2.08, כי בסופו של דבר אלה התוצאות שהם יהיו בפריז באזור המדליות, ולשם אנחנו מכוונים. אנחנו צריכים שנתיים לפני משחקים אולימפיים לראות שגם אנסטסיה וגם שחקנים אחרים, אם הם רוצים להתמודד על מדליות אולימפיות, הם צריכים להיות טובים כבר פה, והזמנים, אם זה ב-200 מעורב גברים, דקה 57, דקה 56.
יש לנו גברים שיכולים להגיע, אתה יודע, אני אומר כל הזמן הם נכנסים ל-16, לחצי הגמר. זה הישג, אנחנו אין לנו גברים של, אתה יודע, בגמר ב-200 מעורב או בכל אחד מהמשחקים.
אי אפשר לרשום את בלסינג אבריפה?
אז אני רוצה להגיד, קודם כל, רון פולונסקי סיים באליפות עולם רק לפני חודשיים במקום התשיעי.
זה מה שאני אומר, 9-16.
נכון. אבל אני חושב שאם הכל דופק כמו שצריך, והוא משפר תוצאות, הוא בהחלט יכול להיות פה באזור של המדליות. זה שחיין שהוא מאוד מאוד ורסטילי, יודע בדיוק את המשימות שלו, הוא שנה ראשונה בסטנפורד, אני מהמאזינים שיש לנו היום בקהל, הייתי אומר לכם, חבר'ה, שווה לשמוע את השם הזה, רון פולונסקי,
כן.
בגברים. בנשים, אנסטסיה כמובן שהיא המעומדת, אבל לא רק, יש עוד כאלה שהם בהחלט יכולים להיות באזורים של המדליות. צריך לקחת בחשבון שרוסיה לא נמצאת בתחרות הזאת. וזה לא משנה במקרה של המעורב, אין רוסיות יותר טובות מאנסטסיה.
יש את ההונגריה? במתן...
כן, אבל גם ההונגריה היא היום, קטינקה היא לא ברמה של אנסטסיה. אם אנסטסיה מגיעה בשיא הפורמה לאליפות הזאת, אז היא לא סופרת מה שנקרא בשפה המקצועית אף אחד.
מבחינת תחרות מטרה שהייתה אליפות עולם ועכשיו אליפות אירופה, איך זה מסתדר לחבר'ה?
לחלק מהשחיינים זה היה מאוד קשה להתמודד עם זה, וחלק החליטו שהם לא ממשיכים לאליפות אירופה, וחלק ידעו שזה בדיוק המשימה שלהם, והתחרות העיקרית.
כן.
שחייני המכללות שהגיעו רק במאי לישראל, היה להם מאוד קשה עם אליפות עולם בחודש יוני, וכן כיוונו לאוגוסט רומא תחרות מרכזית.
כן.
רוב הנבחרת שלנו יודעים שאליפות אירופה היא התחרות המרכזית של העונה, אבל כבר מסתכלים על חודש יולי 2023, פוקוקה, שמבחינתנו זה הדרך, האבן הראשונה לקראת פריז.
מבחינת תומרקין, הוא יוצא?
תומרקין לא יוצא, הוא לא עמד בקריטריון, יש שתי שחייני מעורב ששחו קצת יותר מהר ממנו, אבל אני חושב שזה דווקא לטובה, כי יעקב לוקח את העונה הזאת קצת יותר רגוע, ומה
הוא לא עשה לו אליפות עולם, הוא לא עשה אירופה, מה זה אומר לגביו לקראת השנה הבאה?
קודם כל יעקב התחיל את העונה קצת באיחור, אבל הוא שחיין כל כך מוכשר, והוא כל כך מנוסה, שהוא לא מתרגש שהוא לא נסע לאליפות עולם ולא יהיה באליפות אירופה. אני מניח שאת כל הקמפיין שלו לקראת פריז הוא יתחיל בעצם עכשיו בחודש ספטמבר, ומפה בעצם אנחנו נראה אותו מתעלה על עצמו. זה לא יהיה לו פשוט, אגב הוא שחיין שהוא מאוד מאוד בוגר, ועם כל הניסיון שיש לו, יש פה צעירים שנושפים באורפו מה שנקרא, אבל אני בטוח שיעקב ידע להתעלות על עצמו ברגע האמת.
מיקי חליקה, המון המון תודה ובהצלחה לכולם, ושרק נראה הישגים והתקדמות. תודה.
תודה רבה, כל טוב.
אנחנו עכשיו עם מיכל קדוש ודיווחי התנועה, לאחר מכן פרסומות, נשוב. סורוקה מן ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב מצוין.
היי, אתה יודע, זה כמו בתר ירושלים, האישה בהודו שעבדה בגיל 70, אנחנו עם קווין
דורנט.
שכבר הוא דיבר עם צ'ו, צ'ו או צ'ו? צ'ו, צ'ו.
צ'י.
צ'י, 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 כן?
צ'י.
ואמר לו, תשמע, או שאתה זורק את המאמן ואת ה-GM, צ'ורטי ווזנאית, או שאתה משחרר, או שאתה מחליף אותי. אבל מי ייקח את הסחורה? יודעים מה קוראים.
קודם כל, אתם מכירים את הסדרה ברוקלין 99?
בטח.
אז עוד ה-NBA מודים לברוקלין, כי ברוקלין כיום מהווה 99% מהחדשות ב-NBA.
כן.
פעם זה בן סימון שמתברר שהוא עזב את הגרופ
של... לא, אבל תכף מדבר על סימון שהוא גם כן...
מה שקוראים קווין דורנט זה שהוא הרי כזכור לפני חודש וחצי פחות או יותר ביקש טרייד, ובדרך כלל מה שקורה עם שחקנים כשהם מבקשים טרייד, בסוף מוצאים להם טרייד. העניין עם קווין דורנט שהוא נמצא במצב מאוד נדיר, מצד אחד יש לו עוד 4 שנים בחוזה, מה שהופך אותו כאילו למניה בטוחה, עבור ברוקלין, וברוקלין רוצה לקבל עבורו סל מלא בכל טוב, גם צעירים טובים, גם שחקנים מנוסים, גם בחירות דראפט הכל. ומצד שני, הבן אדם בן 34 ושיחק ב-60 משחקים בשלוש העונות האחרונות, כך שקבוצות יריבות אומרות, אוקיי, אנחנו עדיין לוקחים פה סיכון. וכרגע לא נמצא עסקה שבאמת מספקת את ברוקלין, וכבר חדלו אפילו במנהגם של להדליף כל פעם שמועה אחרת בהפרש של שבוע, כך שהם נראים די תקועים. ואז זה באמת הסיפור הזה, שקשה לדעת אם הוא בא מהסיפור מהצד של דורנט או מהצד של צי. מה שאנחנו כן יודעים, קודם כל סטיב נש, אני באמת לא חושב שהוא מאמן מספיק טוב בשביל ברוקלין. מצד שני, זה המאמן שקווין דורנט פרסה, וזה המאמן שלפני 3.5 חודשים, קווין דורנט אמר עליו במסיבת עיתונאים, הוא עושה עבודה נהדרת, זאת לא אשמתו מה שקרה כאן, היו לו 2 משוגעות, טריידים וקורונה וכאלה.
אז מה קרה?
טריידים והקורונה זה אשמתם של שחקנים מברוקלין.
מה זה? אז מה קרה? איפה? מה קרה לאהבה?
מה זה מעניין? מה זה מעניין? אני אומר לך, בתור בתור בעלים של קבוצה, מה זה מעניין אותי מה הוא חושב על המאמן? המאמן צריך לקבוע מה יהיה בקבוצה, ואתה הכי גדול בעולם, תראה לאן הקבוצות האלה.
אריה, זו ליגה של שחקנים וסוכנים.
אז מה? תראה לאן הגיעו הלאקרס, תראה לאן הגיע ברוקלין, במקומות שבהם השחקן מנהל שיהיה גדול כמה שיהיה.
הקבוצה... הלאקרס לפחות לקחו אליפות לפני 3 שנים, לפני 2, כן?
אוקיי, אבל זה היה בפרוע.
ולא עלו לפלייאוף לפני שנה.
נכון. שוב, אני מסכים איתכם, לא תהיה אתם צריכים לשכנע. אני חושב ששוב, שון מרקס, לדעתי, כן עשה עובדה מצוינת בברוקלין. אני לא חושב שנש מאמן מספיק טוב, אני חושב שהוא עשה קפיצה עמוקה מדי למים העמוקים. האם יש בשוק כרגע מאמן שאתם יודעים בוודאות שתשימו אותו בברוקלין והוא יהיה טוב יותר מסטיב נש? אני לא בטוח.
לא, רק אם קווין דורנט תהיה מאמן שחקן.
על פי מה שאמרו, אולי רוצה להיות במסגרת בלרנג, במסגרת מסורת בלרנג. כן. קווין דורנט, לפי מה שאנחנו יודעים, לפחות לפי הדיווחים, קווין דורנט רצה בתור מאמן את טיון לו, וקיירי אירווינג רצה בתור מאמן את פיל הנדי, ושניהם נמצאים בלוס אנג'לס. אחד מאמן ראשי של הקליפרס, והשני עוזר המאמן הבכיר של הלייקרס. אז שניהם לא זמינים, כנראה. ולהביא את טיון לו עכשיו, מהאיש הכי עשיר אולי בין בעלי ה-NBA, סטיב בלמר, זה לא יקרה. אז כרגע זה נראה כמו סוג של כיפופי ידיים ושרירים וכל מיני דברים כאלה, וצי הוא לא הבעלים הממוצע ב-NBA. הבן אדם הוא הבעלים של אלי-אקספרס, והוא בא מתרבות אחרת, והוא בא מתרבות של כבוד ושל שלא עושים דברים כאלה. והוא בגלל זה גם פרסת טיפיוט שלו שהוא נותן גיבוי, וכשג'ו צי נותן גיבוי, אז כנראה שהוא באמת נותן גיבוי, וזה לא עסקן כדורגל ישראלי שאומר נותן גיבוי.
אבל איך הוא חי עם זה, אתה יודע, בתור בעלים של אלי אקספרס, שיווק הוא קצת יודע, שהוא לא יכול לשווק את המפגע הזה למועדון, שנקרא קווין דורנט. אתה יודע, שום מועדון לא ייתן בשבילו את העתיד, אוקיי? שהוא בא להרוס לו את ההווה.
נכון. בסופו של דבר, זה נראה כמו סוג של תחזיקו אותי כזה של דורנט, אבל כרגע ברוקלין באמת מחזיקה אותו, כי היא לא מוצאת שום סיבה להיפטר ממנו, כי היא עוד לא קיבלה את החבילה שהיא עשתה. אני כן חושב שלקראת מחנה אימונים, כרגע קיץ חם, לאף אחד אין כוח, לקראת מחנה אימונים, בספטמבר, אנחנו, כך גם בדרך כלל קורה, שוב פתאום קבוצות מתעוררות וקבוצות מנסות ודברים קורים, ואז אולי יכול להיות שהערך של דורנט ירד. אגב, אולי טיינס דווקא הדליף את זה כדי שהערך של דורנט ירד, וקבוצות יגידו, אוקיי, אנחנו ניתן פחות, ואז ברוקלין זה יהיה תירוץ בשביל הערץ מעט. יש כאן הרבה פסיכולוגיה, פסיכולוגיה הפוכה, ולא יודע מה יש.
עזוב, עזוב. מה שאמרתי לך קודם, סליחה שאני מצטט את עצמי, במקום ששחקנים קובעים מי יהיה המאמן, לא יגדל דשא.
יכול להיות, כן.
איך הוא יכול לנהל משחק כשהשחקן קובע אם הוא בכלל יהיה המאמן?
נכון.
מה קורה במסביב? טראסל אי אפשר לשווק, מה קורה הלאה?
כן, ראסל, שוב, גם ראסל כרגע, לפי מה שדווח, הלייקרס כרגע נערכים לגרוע מכל, וזה אומר שראסל נשאר. היה דיווח הבוקר שלברון כרגע נמצא במצב מעניין, הוא יכול להאריך חוזה בלייקרס בשנתיים עד 2025, וכרגע הוא עוד לא עשה את זה, והוא לוקח את הזמן, ויש לו זמן.
בגלל הילד, הוא רוצה בשביל שהיה לשחק עם הילד.
נכון, אז יכול להיות שהוא יעשה, יאריך בשנתיים, כששנה אחת מתוכן זה אופציה שחקן, וזה הגיוני לגמרי, ואז אם הלייקרס יבחרו את ברוני, אז לברון יישאר בלייקרס, ואם קבוצה אחרת יבחר את ברוני, אז הוא ילך.
את זה הוא סדר עם טיילו.
מה?
את זה הוא סדר עם טיילו, את הבחירה.
זה כנראה, כן. אז מה שדובר זה שכרגע, לפי שכונות דיווח ביהו, דרווין הם, המאמן החדש, אמר ללברון שהוא מעוניין להריץ את ההתקפה דרך אנטוני דייביס, ולברון זורם עם העניין, שזה בסדר גמור, אם אנטוני דייביס בריא, ככה זה היה בבועה בהרבה פעמים, והלקע זקחו ככה אליפות, אז נראה איך דברים
יעשו. הכיפק, סורוקה מן, המון תודה. אריה, ב-49 שניות שנותרו לנו, בוא תספר לי, באמת, במפאי בחרו רשימה. נכונה, ברלב ונחמן שי קיבלו שפיץ. נחמן שי בכלל לא ריאלי גם, אתה יודע, ב-60 חוקים נורווגים.
הופתעת?
מברלב, כן.
כן?
שמעתי אותו לפני.
חפר את הבור במו פיו.
כן?
בטח.
הבנתי.
אין, תשמע, זה בסוף יש גבול ואנשים, אתה יודע מה, לא יודע מה יהיה מכל הרשימה והמפלגה הזאת, אבל אנחנו אנשי ברל,
בברל. בברל? מחר יש את היום הפריימריז של של הליכוד.
דו, הוא בסוף מתמודד?
כן, תקשיב. גם סמי יעופו שישה. צ'או.